טוב, שלום. יש לכם אתכם אחרי חג שבועות? בסדר? הייתם פה?
כן.
יום חמישי מה עשיתם? טיול? איפה? טוב, עד היום אנחנו באורות הקודש בהמשך של העמוד של אורות דתור בכלים דתיקון. אתם זוכרות את הציור שפעם ציירנו של המנורה? מנורה כזאת שציירנו עם ארבעת העולמות, זוכרות את זה?
כן.
אם אתם זוכרות, ציירנו אז זה היה המשך, בעצם זה מבואר יותר אחרי מה שדיברנו לאחרונה. אני לא אחזור על כל מה שדיברנו, אז היה לנו איזה דיבור ארוך על כל הנושא הזה כמה פעמים. אם אתם זוכרות, אז דיברנו על זה שיש פה איזה שכבה מתחת לכל הסיפור הזה, שזה עוד עולם התיקון. כל הרמות האלה הן רמות בתוך רמות, אבל הם נקראים בתוך מרחב התיקון. יש מתחת לזה את עולם התור. זוכרות את זה שקצת דיברנו על זה? אמרנו, במרחב התור יש כל מיני עוצמות, עוצמות אדירות, אבל הם לא מביאות את עצמם לתוך חיים מתוקנים. יש פה הרבה מאוד עוצמה של אהבה, של חיוניות, של רגש, אבל הוא לא מציאותי. הוא לא נכנס לתוך המרחב של הקיום, של המימוש, של הסדר. עולם העשייה, למרות שהוא עולם נמוך יחסית, בסוף הוא מציאותי. אני דואג לגוף שלי, אני דואג לקיום שלי, אני חי. במרחב הזה של התור יש המון דמיונות, המון הזיות, אבל זה לא מציאותי. אני יכול לחוות פה חוויות של אקסטרים, של התרגשות עצומה, של התאהבות מטורפת, אבל זה בתוך מרחב הדמיון. זה לא מציאות. אני יכול לחשוב שיש לי כוחות על, שאני יכול לעשות מיליון דברים, אבל זה לא מציאותי. יכול להיות מאוד עוצמתי, אבל הוא לא נכנס לתוך מרחב המציאות. אם אני נכנס לתוך המציאות המתוקנת, אז אני מתחיל לטפס מחיים של עשייה שהם חיים יחסית בסיסיים, אבל אני עוד חי על הקרקע, דואג לגוף, מקיים את עצמי, עולה למעלה מזה ליצירה, להתפתחות, למימוש של המאוויים הרוחניים שלי, היצירה הרגשית מתבטאת יותר, לעולם שבו אני מממש חלומות קדושים, חלומות תיאוריים, של ליצור פה איזה גן עדן, של לעשות טוב לנבראים, עד לחיות חיים קדושים שזה מדרגה גבוהה יותר, זה עצמי. אבל כל המרחב הזה זה עולם התיקון. מתחת לזה יש המון עוצמות לא מבוררות. אחרי השיעורים האחרונים אתם יודעות מה נמצא פה. פה נמצאים שברי הכלים. שברי הכלים האלו הם אותם, יש בהם ניצוצות חיים גבוהים מאוד. כזה ניצוצות חיים גנוזים בהם. אותם ניצוצות אציליים גדולים של עוצמה אדירה אינסופית, אלוקית. אבל שהיא לא יכולה להתבטא בתוך כלים מסודרים, והיא נשברה, הסתלקה, והשברים שלה ירדו למטה. אז יש פה כל מיני חלומות של אהבה, דמיונות, הזיות של אהבה מטורפת, של גבורה עצומה, של איזה נטייה לאמת קיצונית מאוד. אבל שום דבר כזה לא יכול להתבטא בתוך החיים, הוא נמצא בתוך איזה עולם של הזיה, של כוח אחד מטורף שרוצה את עצמו עד הסוף, בלי גבולות. זה נמצא פה. רוב התאהבות והיצרים נמצאים פה. העולם המתוקן, בעולם העשייה יש משפחה. משפחה שדואגת לקיום שלה, היא חיה בהרמוניה, אין לה שאיפות גדולות מדי בעולם העשייה, היא לא חולמת ליצור איזה משהו חדש בעולם, לפתח איזה, היא חיה את הקיום שלה, אבל לפחות היא חיה בהרמוניה, והיא חיה על הקרקע, ויש שם סדר והרמוניה. זה עולם התיקון. זה לא נמצא בתוך העולם המשוגע של התשוקות, התאוות, היצרים, שנמצאים פה בשברי הכלים. בסדר? מפה מתחיל תהליך של בריאת העולם. תהליך בריאת העולם נכנס לתוך עולם העשייה, ומתחיל לתקן, עד שהוא עולה למאורות, לחומות הגבוהים, לבריאת האדם. אבל הסדר הזה זה תהליך הבריאה, לפני כן יש תוהו ובוהו, זה שברי הכלים. זה רק לחבר דברים שלמדנו בעבר עם הסוגיה הזאת של עולם התוהו. עכשיו נלמד את כל זה, איך זה קשור לסוגיה האמונית. יש, כמו שאמרנו, יש סדרת מאמרים מאוד חשובה בספר אורות, נקראים זה רעונים. אם כבר נתקלתם, כמו שדיברנו פעם שעברה, אמרתם שכבר למדתם חלק מהמאמרים שם. מאמר צמאון לאל חי, יש שם מאמר חכם עדיף מנביא, ונשמות של עולם התוהו. בואו נראה מה אנחנו מספיק ללמוד, אבל שם הרב מברר מאוד את היחס בין שני המרחבים האלה. וכמו שאמרנו פה, בעולמות של התיקון יש סדר, יש הרמוניה, יש קיום, יש תיקון. מה חסר שם? חסר האש, חסר העוצמה, חסר הפלא, האינסופיות, המשהו שהוא מעבר, שאותו יש בתוהו, אבל בצורה קליפתית, שבורה, מרסקת בתוהו ובוהו. אני צריך ללמוד איך עובדים עם שני הקומות האלה, שתי הקומות האלה. אוקיי, השורש העליון, יש לכם פנקסי הראייה א', פנקס ז'?
כן.
השורש העליון שממנו באים כל הענפים הרעים של הדעות הרעות, בין של כל מיני עבודות זרות, בין של כל מיני כפירות ושלילות, הכל הוא יונק מהגדולה העליונה הקבועה בנפש האדם להכיר שכל ציור ותוכן אלוקות עם כל גודלו ותפארתו, הוא כלא נחשב לגבי גדולת אינסוף המושקף בעומק הנשמה בכמיהה גנוזה. ומתוך כך הכל מתקטן ונהרס אצלו, עד שבא היה כוח הקדושה ובונה את סדרי המחשבה כמין פלטרין והיכלות, ואת סדרי הדעה כמין לבושים וכתרים, שעל ידם מתגלה אור אינסוף בכל המערכה האלוהית שמתגלה בסוד האחדות המוחלטה, מקור כל הקדושה, מכון כל העונג הנצחי, ובסיס כל השלמות ההולכת ומתעלה עד אי עד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נלך לאט לאט, זו פסקה יסודית שהיא תלווה אותנו בכל מאמרי זרעונים. אבל מה המבנה שהרב אומר פה? הרב מחפש את השורש העליון של כל הענפים הרעים של הדעות הרעות, של עבודות זרות ושל כפירה ושלילות. יש שני אולי אזורים שאנחנו מתמודדים איתם בממלכת הטוב מול ממלכת הרע. יש את תחום הדעות ואת תחום המידות. אם תראו, תחפשו עם מה אנחנו מתמודדים מול תרבות שלילית שעומדת לנגד עינינו מחוץ לבית המדרש, אז נראה שבדרך כלל יש לנו שני תחומים שאנחנו מתמודדים איתם. או שיש שם בעיות בתחום הדעות, או בתחום המידות. או שיש מידות מקולקלות של יצרים, תאוות, כל מיני מידות שפלות, או שיש בעיות בדעות. הפסקה, בשלב הראשון אנחנו בעצם, מה שנעסוק עד סוף השנה, אנחנו נעסוק במרחב הזה שנקרא שברי הכלים, ואיך מתמודדים איתו ואיך מתקנים איתו, אותו. תעסק איתו בשני המקומות המקולקלים שלו. בתחום הדעות ובתחום המידות. בסדר? בדרך כלל רוב ההתמודדות שלנו נמצאת בתחום המידות. אם אני מתעסק עם האישיות, אז המקומות הבעייתיים שאנחנו פוגשים באישיות, התוהו של האישיות, יהיה קשור למידות. תשוקות, אהבות, כעסים, כל מיני נטיות של תוהו בתחום המידות. בזה אנחנו נקדיש את השיעורים האחרונים יותר. השיעורים עכשיו... זה הכל?
שבוע
חזרה. השבוע הזה, עוד שבוע שיעור רגיל, ואחרי זה שבוע חזרה, או שבוע... ואחרי זה שבוע סיכום.
קיצור,
שיעור
עודם שיעור
עליו.
כן, אם זה ככה, אז אנחנו נדלג, אז אם זה ככה, אני חושב שיש לנו יותר זמן. אם זה ככה, אז אנחנו נדלג על כל הסוגיה הזאת האמונית. היא מאוד חשובה, אבל היא פחות קיומית. אז בואו נדבר משהו קצת יותר קיומי, אם נספיק, אז אם נספיק הכל בשיעור הזה, אז בשיעור הבא נעסוק בקומה הגבוהה יותר של הדעות. בסדר? עכשיו אני קופט לתחום של המידות. אז תדלגו לסוגיה הבאה, בעניין הנפש מעולמות התור. כל מה שדילגנו עכשיו קשור לענייני אמונה. אני מדלג עליו כי התוהו ובוהו הזה קשור גם מאוד לתחום האמוני. יש נשמות שיש להם, הרב מסביר את כל הסיבוכים האמוניים בדורות האחרונים, כי זה ברור שאנחנו צריכים לעשות למרחב הזה של התוהו, צריך להבין בדיוק מה קורה פה, מה, איזה מין תשוקות אמוניות מסתבכות שיש לנו במרחב התוהו ואיך מתקנים אותן. אני מחכה עם זה, זה גם מאוד מעשי, אבל אני מדלג על זה כי התחום של המידות הוא גם יותר קל להבנה וגם הוא יותר קל ליישום. אז אני מדלג אליו, תראו בעמוד הזה שנקרא בניין הנפש מעולמות התוהו. כי כל מה שדיברנו עכשיו על בריאת העולם, זה קשור לשני תחומים. אני אסביר יותר מה שאמרתי פה כהקדמה. המלכות נקראת אמונה, מידת המלכות, אתם זוכרים את מידת המלכות? באנו עליה כשאנחנו, עוד לא הגענו אליה בספירות, נכון? נראה אם נספיק את ימי ראשון. מה זה? בספירות עוד לא הגענו לזה, אבל האמונה היא קשורה גם לכתר וגם למידת המלכות. מידת המלכות היא הגילוי שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? מידת המלכות אמרנו, עוד לא דיברנו על זה אמנם, אבל אם נמצאת אם אתם זוכרות אחרי כל הספירות, היא ההתגלות האלוקית אלינו. ההתגלות, כמו שמידת המלכות של האדם, היא ההתגלות שלו אל הזולת. היא זאת שהוא דרכה מתקשר עם הזולת. מתקשר עם הזולת. אז מידת המלכות האלוקית היא האמונה, ההתגלות האלוקית בעולם. אם אתם זוכרות, דיברנו על זה שהמידה המרכזית שנשברה בשבירת הכלים, זאת המרכזית שצריך להעלות אותה מהתוהו ובוהו, זה מידת המלכות. אמרנו את זה בצורה מובלעת באחד הפסקאות של הרב קוק, שהוא דיבר על מלכות השם שנשברה. מידת המלכות מתקשר בעניין הזה לאמונה. בהקשר הזה, זה מה שאנחנו מדלגים היום, אולי נספיק בשבוע הבא לעשות בזה קצת. אחד הדברים המרכזיים שאנחנו כבני אדם, ועם ישראל בפרט, בא לתקן בעולם ולעלות משברי הכלים, זה את כוח האמונה. מה שעכשיו צריך לעסוק, אנחנו לא נעסוק בזה היום, אבל רק אני נותן איזה כותרת למה שאנחנו צריכים עוד לדבר. איך נראית אמונה שבורה? מה זה אומר אמונה שבורה? מה עם שברי הכלים של האמונה? מה עם כוחות העוצמה האמונית האדירה שהייתה אמורה להיות והתרסקה? מהו האור הגדול שפגש את האמונה והיא לא יכלה להכיל והיא נשברה? איזו תשוקה אדירה לאלוקים שהיא לא הצליחה להכיל האמונה שלנו ונשברה. ואיזה שברי כלים נוצרו מהאמונה הזאת, איזה כל מיני עבודות זרות וכפירות שנוצרו פה בשבירת הכלים. ואיזה אנרגיה אדירה יש בכפירה ובעבודה זרה שנמצאת פה, שאנחנו צריכים להעלות אותה ולתקן אותה לתוך השדה האמוני שלנו, לתוך עבודת השם. זה נושא בפני עצמו לדבר שהוא כולל את כל עולם הדעות. כל עולם הדעות של בני האדם והמחלוקות ביניהם, בפרט בנושא האמוני ובכלל, הרב קוק יקשור לסיפור הזה של האמונה שנשברה, נוצרו שברי כלים של אמונה ועכשיו צריך לגאול אותה ולהעלות אותה למעלה. זה עבודת השם שלמה שקשורה לתחום האמוני, להבין מה זה אמונה של תוהו ובוהו. מה זה אמונה של תוהו ובוהו? מה זה אומר? איפה אנחנו פוגשים את זה בתוכנו? לפעמים אני אחרי שנת מדרשה, קרא לי כמה פעמים פה שהגיע איזה בוגרת, מתארת את כל הצמאונות האדירים שיש לה מחוץ לבית המדרש לקרבת אלוקים, ואיך זה אוכל אותה, וזה בעצמו מייאש אותה. זה קשור לעוצמות של תוהו ובוהו בתחום האמוני. כן, אני אומר, יש לזה השלכות לחיים שלנו, השלכות גדולות. בפגישה של רצונות גדולים שהם לא רוצים לפגוש את השם, לא דרך סדרי המציאות ולא דרך משפחה וכלכלה ועבודה, אלא באיזה משהו שהוא מחוץ לכל הסיפור הזה, וצריך לגאול את זה לתוך עולם אמונה מתוקן. על כל זה לא נדבר היום, אנחנו נדבר על מבנה הנפש, על התחום של המידות, כי כל הסיפור הזה גם פגש את האדם. בסוף מידת המלכות האלוקית הזאת מתבטאת בעולם דרך האדם, ועיקר האנרגיות השבורות האלה פוגשים את האדם בתוך הנפש שלו, והוא צריך גם לתקן את עצמו בסיפור הזה. בסדר, מה שאני אומר עכשיו זה מובן? או שזה קצת דבר מתוך התבניות שיצרנו בשיעורים הקודמים? אבל אם זה לא מובן, נלך יותר פשוט. מי הבינה? אוקיי. אז בואו נלך יותר פשוט, נתחיל. במילים פשוטות, הולכים עכשיו לדבר על תיקון המידות, להעלות את שברי הכלים בתוך עולם המידות שלנו. מה זה, איך פוגשים אותם? בואו נראה. בואו נתחיל ממדרש. רבי יונה בשם בר כפרה פתח. תעלם לשפתי שקר, המשך הפסוק בתהילים, תעלם לשפתי שקר על דוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. תעלם לשפתי שקר, תעלם ללשון איזה מילה הזאת? תעלם לה באלף? אילם, נכון. אז בארמית התפרחה, נתחרשה, נשתתקן. מביא פה כל מיני פסוקים שמסבירים את המילה תעלם לה או מלשון לפרוח, כמו מעלמים אלומים, שהאלומה עשויה מהרבה מאוד פרטים, אז שפתי שקר הם התפוררו, התחרשן, לשון אילמות, או השתתקן, לא משנה ההבחנה ביניהם. הדוברות על צדיק עתק, כן, תעלם לשפתי שקר, כמו שאמרתם, יהיו אילמות שפתי שקר. הדוברות על צדיק עתק, מי הוא צדיק עתק? צדיק, על צדיק חי העולמים, דברים שהעתיק מבריאותיו. כן, המדרש אומר שמי שמדבר על צדיקו של עולם, על הקדוש ברוך הוא, דברים שהוא לא רצה לגלות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות לנו, ומי שדורש אותם ברבים ומדבר עליהם, הוא ראוי שהוא ישתתק, כי זה לא מכובד לדבר על צדיק עתק, על הקדוש ברוך הוא, דברים שהוא העתיק, הסתיר, העלים מבריאותיו. בגאווה עת מאה, בשביל להתגאות ולומר אני דורש במעשה בראשית, ובוז עת מאה, מבזה על כבודי עת מאה. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל המתכבד בגלון חברו אין לו חלק לעולם הבא, לכבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה עת מאה. כלומר, המדרש אומר, במדרש יפה מאוד שמסביר למה לא ראוי לעסוק בעניינים של סתרי תורה ברבים. למה? כי אתה עוסק בדברים שהקדוש ברוך הוא ביקש לא לדבר עליהם. מי שמדבר במעשה בראשית בציבור לא ראוי. למה? כי הקדוש ברוך הוא ביקש לא לגלות את זה. למה הוא ביקש לא לגלות את זה? אומר המדרש, כי זה מבזה את כבודו. מה במעשה בראשית יכול לבזות את כבודו של השם? לכאורה, ומה עוסקים מעשה בראשית, מעשה מרכבה, סודות התורה, בגדלות השם? למה זה מבזה אותו אם יעסקו בזה?
אולי כי המילים שלה,
אולי כי אנחנו נקטין את זה, נכון? אז עוד רגע נראה מה הסיבה. אני כבר אתן לכם רקע. בדרך כלל כשכתוב בזוהר הקדוש, זה מדרש רבה, בדרך כלל שמופיע בזוהר הקדוש המילים סתרי תורה, אין הכוונה דברים עליונים, גבוהים, אציליים על הקדוש ברוך הוא, אלא שכתוב את המילים סתרי תורה, בדרך כלל הכוונה היא לדברים שעוסקים במקומות הבעייתיים שיש בעולם, ברוע שיש בעולם, בחסרונות שיש בעולם, וזה קשור לסתרי תורה. אחת הסיבות שלא לעסוק בסתרי תורה זה לא רק בגלל הסיבה הפשוטה שאמרתם מקודם, לא להקטין דברים עליונים, אלא לא לגעת באנרגיות הבעייתיות שיש בסתרי תורה. היא עוסקת ברוע, בסיבות לרוע, ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את הרוע, זה סוגיות טעונות מאוד. למשל, מי נכשל בסוגיות האלה? כידוע, בגלל עיסוק בסתרי תורה. או אחר, אפשרות אחת. או השבתאות, השבתאות עסקה בבעיית, ברוע שיש בעולם, ובגלל שהיא ניסתה לקשר את זה גם כן לקדוש ברוך הוא, ולהבין את הסיפור הזה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את הרע ומנהיג את הרע גם כן בעולם, היא הלכה על זה לכתחילה. מקומות מאוד בעייתיים. מה זה? עסקנו קצת בדברים האלה, נכון. עכשיו אנחנו ניגע בהם בצורה יותר ישירה. עם זהירות, כי כמו שאנחנו רואים, המדרש פה מזהיר מאוד מהסיפור הזה, הוא אומר, תעלם לשפתי שקר, הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז, הוא מוצא בזה איזה גאווה. כאילו אתה עוסק בזה, למה? כדי להתגאות. זה מאוד בעייתי בעיני המדרש. כי אתה רוצה להגיד, אני מכיר את כל המרחבים שהקדוש ברוך הוא זה, אני רוצה לספר לכם, זה לא טוב. אבל תראו מה כתוב מיד בהמשך המדרש, שזה הפתח שלנו כן לעסוק בזה, אבל באופן הנכון. ומה כתיב אחריו? מה הרב טובך אשר צפנת לרעך? רב אמר, אל יהי לו במה רב טובך. כלומר, מי שעוסק בנושאים האלה, הוא לא ירא את השם, ולכן הוא לא בכלל אלו שכתוב מה רב טובך אשר צפנת לרעך. בנוהג שבעולם, בנוהג העולם, פה יותר מוסבר לנו מה הסיפור. מה זה סתרי תורה האלה? למה אסור לדבר עליהם? מה פה מבזה על כבודו? מה הסיפור? משל, בנוהג העולם, מלך בשר ודם בונה פלטין, פלטין זה ארמון, במקום הביבין והאשפה והסיריות. כן, איך בונים ארמון? ארמון רגיל, יש מים, יש בקומה התחתונה ביסודות, שם עובר כל המערכת הניקוז והביוב. יותר מזה, נגיד שהמלך לא סתם בנה ארמון, הוא הלך לחיריה ושם הוא בנה את הארמון. דיברנו פעם, הזכרנו פעם את המשל הזה כשלמדנו את האבולוציה, אז ראיתי נכון להזכיר לכם את הסיפור הזה, כי שם הרב אמר באיזה איגרת שקוף למדלת, או איזה איגרת שהרב הביא, שהבאנו מהרב, שהרב אמר שהדרך הנכונה לעסוק עם כל מיני סוגיות אמוניות בעייתיות זה להתנסה מעליהם ועליהם לבנות את ארמון התורה, אם אתם זוכרות. ואמרנו שהוא רומז למקור הזה פה שהרב, שהמדרש אומר, שכשאנחנו בונים את ארמון התורה, או כשמשל למלך שבנה ארמון, איך הוא בונה את הארמון? על גבי מקומות בעייתיים לפעמים. ולפני כן היה שם מלא מאוד לכלוך וזבל ודברים לא מכובדים. כל מי שיבוא לומר פלטין זו בנויה במקום הביבין והאשפה והסיריות אינו פוגם את מה. מי שיבוא לספר, אתם יודעים על מה הארמון הזה בנויה? אני אספר לכם, היא בנויה על כך ועל כך ועל כך. לא עוסקים בזה, לא מדברים על זה, זה לא מכובד. יש פה ארמון, תכבד את הארמון, אל תעסוק בג'יפה שקדמה לארמון ושבעומק נמצאת גם עכשיו במעמקים של הארמון. כך כל מי שהוא בא לומר העולם הזה נברא מתוך תוהו ובוהו וחושך אינו פוגם את מאה. אין בזה פגם להגיד שהעולם הזה נברא מתוך תוהו ובוהו וחושך, אבל מה נעשה, גדולי התורה, גדולי הסוד דיברו על זה, דיברו על זה בהרבה זהירות, אבל הם דיברו המון על המרחב הזה שנקרא תוהו ובוהו. אבל צריך להיזהר כשמדברים על זה לא להפוך את זה לאיזה עיסוק שהוא יותר מדי מלבב. צריך להכיר את התחום הזה, להכיר אותו, אבל בזהירות. זה מה שאומר פה עכשיו רבי יונה בשם בר כפרה, שהוא כבר הופיע קודם, הוא הופיע בתחילת המדרש. הוא זה שאמר תעלם נספתי שקר, הדוברות על צדיק הטף. הוא זה שדרש שצריך להיזהר מאוד מלעסוק בדברים האלה. הוא עכשיו אומר, רבי יונה בשם בר כפרה אמר, אילולי הדבר כתוב אי אפשר לאומרו. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ממה? מן והארץ הייתה תוהו ובוהו. אמרו עצמו שאמר צריך להיזהר, אסור לדבר על זה, אסור לדרוש על זה. הוא אומר, אבל ממלא מקרא כתוב אי אפשר היה לאומרו, ועכשיו שהוא כתוב מותר לאומרו. ומה כתוב? שברצי שית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ממה? מהתוהו ובוהו. כלומר התורה בעצמה אומרת לך, אני לא רוצה לדבר על זה, זה לא מכובד לדבר על זה, אבל תדע את זה. למה זה חשוב לדעת את זה, ומה המשמעות של זה בחיים שלנו? שאנחנו יודעים שהעולם הזה נברא מתוך תוהו ובוהו. אין אפשר לקחת משל אחר, לא רק את הארמון, המשל הזה של הארמון. משל לאדם שהיה לו כל מיני חוזר בתשובה, שהיה לו כל מיני קשרים בעייתיים לפני החתונה, ועשה הרבה תשטויות בחיים שלו, ועכשיו הוא מתחתן. מי שיבוא עכשיו ויספר לי אשתו, את יודעת, אז נישואים הרומנטיים שלכם והקשר העמוק ביניכם, את יודעת על מה זה יושב? את יודעת איזה נפש יש לו? את יודעת מה הוא עבר בחיים? אינו פוגם? ודאי שפוגם. אבל מצד שני, בחיים שלה היא תפגוש את כל המרחבים האלה שלו. המרחבים האלה שלו לא נשארו מחוץ לחתונה, הם באים לתוך הבית, הם הביבין וההשפעה שנמצאים בקרקעית של הזוגיות שלהם. הוא יחזור על זה בתשובה, והוא ייקח את האנרגיות האלה שנמצאות פה בקרקעית של האישיות, בתוהו ובוהו, בהשפעה. הוא חזר בתשובה, הוא כבר בנה בית, הוא לא עולל, הוא לא עושה שטויות, אבל האנרגיות האלה יתקשרו איתו גם אחרי שהוא ייכנס לתוך הבית. איך הם יתקשרו איתו? מה, איך הוא יעלה אותם? מה יהיה ההתמודדות שלו איתם? זה הסיפור של התוהו ובוהו. וכולנו כמו אותו בעל תשובה, כל העולם הזה וכל הנפש שלנו גם בנויים באותו אופן, שיש איזו שכבה של השפעה וסיריות בקרקעית של העולם. מסוכן מאוד להתעסק עם זה, כמו שמסוכן להתחיל לדבר איתה, וגם שהוא לא יספר לה מה שהוא עבר, לא יספר אלה פרטי פרטים ויתלהב מה שהיה שם, לא. ישיר את זה מודחק בכוח ההדחקה בנפש, שומר את הדברים האלה מודחקים בקרקעית, אבל גם כל הזמן מברר אותם, כל הזמן מאבד אותם, כל הזמן מתקן אותם, מעלה אותם לתוך המרחב של העולם התיקון ומנסה לתקן אותם. בוא נראה עוד גמרא שהיא מאוד משמעותית לנו, היא גמרא מופלאה, באמת יש פה סיפור, נראה שפעם דיברנו עליו ברמה הכללית, ומקוצר זמן לא נוכל היום להיכנס לכל הפרטים, אבל אם נזכר בסיפור הזה עוד פעם, כי פה במדרש הזה בינתיים רק מדובר על זה שהעולם, תדע, העולם בנוי ככה, שיש פה איזו שכבה בעייתית, נקרא תוהו ובוהו, ושלדבר על זה יותר מדי זה מסוכן, אבל צריך להכיר את זה שזה קיים, והתורה מספרת לך את זה בתחילת הסיפור של התורה. היא אומרת לך, העולם נברא, בראשית ברא את השמיים ואת הארץ. מן מה? מהתוהו ובוהו. אבל עכשיו בוא נראה שהתוהו ובוהו הזה מאוד משמעותי לנו גם היום. זה הסיפור המופלא, המדרש המופלא, מופיע פעמיים בגמרא, על דוד המלך שמכין את בית המקדש. זוכרת את זה שדיברנו פעם על זה? על השיטים, על המים, כן, שעלו המים. אז בואו נראה את הגמרא הזאת בפנים. רק הקדים, דוד המלך הוא עיקר מי שמתעסק עם התיקון. דוד המלך, כידוע לכם, כמו שהזכרנו כמה פעמים בשם הרב יהושע שפירא, הוא נקרא מלך מעולל, בואו נראה מי זוכרת, אולי לא אמרתי את זה פה, מלך מעולל בתסבוכות. כך מכנה אותו הרב יהושע, אני חושב שזה תיאור מאוד מדויק. מלך מעולל בתסבוכות מהרבה בחינות. למה הוא מעולל בתסבוכות? כי הוא מתחיל את דרכו עוד מבנות לוט, אי שם, כן, אומרים חז"ל, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתי, והיכן מצאתיו? בסדום. בסדום והמורה, במעשה סדום של בנות לוט שיצאו מסדום. שם מצאתי דוד עבדי. נראות המואביה, מואב שהגיע מהאב. יש שם הרבה בעיות בסיפור הזה של רות המואביה. ומואבי ולא מואבית, אמוני ולא אמונית. יש פה איזה בעייתיות, והנשמה הזאת מתגלגלת גם לפי מדרש חז"ל. גם ישי עצמו בכלל חשב שדוד המלך הוא ממזר, ישי ובניו חשב שדוד המלך הוא ממזר, כי דוד המלך, ישי פרש מאשתו ובא על שפחתו, ובאמת זה הייתה אשתו שהסתוותה, שכולם ראו פתאום שאשתו של ישי בהיריון ואמרו היא בטח זינתה. וסיפור שלם שחשבו שדוד המלך הוא בכלל ממזר. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, ואומרים מפה שדוד המלך היה ממזר. הוא בעצמו מסתובב עם ריקים ופוחזים, זה 400 איש של דוד המלך. מסתובב עם אנשים מאוד, מאוד בעייתיים, ואחרי זה אחרי דוד ובת שבע. דוד המלך נמצא כל הזמן על התפר הזה של עולם התוהו. הוא נשמה שבעצמה הגיעה, כמו שאמרתי, מתסבוכות מאוד רציניות. אבל דוד המלך... גם פרץ וזרח, נכון, יהודה ותמר, נכון מאוד. ודוד המלך מצד אחד הוא מאוד מתעסק עם המרחבים האלה. הוא רבים דמים שופך, הוא עושה כל מיני מלחמה עם הרע ונאבק. הוא לא אחד כזה שנולד פה אי שם בעולם התיקון. הוא נכנס, מכניס את היד עמוק לשפיר ושליה, לתוך המקומות הבעייתיים של עולם התוהו, ומנסה לתקן אותם.
הרב,
כן.
יש נשמות כאלה, לא?
יש נשמות כאלה, כן.
נשמות
התוהו. נכון, נכון. זה בדברים שעוד לא למדנו, שדילגתי עליהם. יש נשמות שהן ממש עסוקות במרחבים האלה, הרבה מאוד. כמו דוד המלך, הוא מלך עם צימאון אדיר, תשוקה גדולה לקודש, שנוגע המון במקומות הבעייתיים שיש בהוויה. ודוד המלך, הוא הכין את בית המקדש. הוא הכין את בית המקדש בהרבה מובנים. הוא הכין את הכסף והזהב, מכל המלחמות שהוא כבש, נתן את זה לבית המקדש. עשה עבודת ברורים בכל העולם, והביא את הכל אל הקודש. עשה עבודה בהרבה מובנים. העלה את אהרון לירושלים. ודוד המלך עשה עוד דבר, וזה מה שמתואר פה בגמרא בסוכה. הוא חפר את השיטים שעליהם עומד המזבח. מה עם השיטים שעליהם עומד המזבח? ההלכה אומרת שהמזבח צריך לעמוד, יש לנו שני מרכזים בבית המקדש, שני נקודות מרכז בבית המקדש. מרכז אחד כמובן זה המרכז שנמצא בקודש הקודשים, אבן השתייה שעליה הושתת העולם. אבל יש עוד מרכז. הרמב"ן, כששואלים את הרמב"ן מה המרכז של בית המקדש, הרמב"ן בנון, מה הרמב"ן יענה? מה המרכז של בית המקדש? הרמב"ן, לא הרמב"ן. הרמב"ן אומר אהרון. למה? כי אהרון משמר את מעמד הר סיני. זה בעיני הרמב"ן מרכז בית המקדש, זה לשמר, להנציח את מעמד הר סיני תמידי, שיש שם כל הזמן גילוי שכינה ונבואה יוצאת משם, קודש הקודשים. שואלים את הרמב"ם מה המרכז של בית המקדש, אומר הרמב"ם, מקום שעולים אליו לרגל להקריב בו קורבנות. בעיני הרמב"ם במם, מרכז המקדש זה המזבח. וגם המזבח צריך לעמוד על השתייה, אבל לא אבן השתייה שהיא סלע שמעולם לא סלע בראשיתי, אלא להפך, תהום, מי תהום בראשיתי. זה המזבח. תבינו את ההבדל בין תורה שמגיעה מלמעלה, ארון הברית, נמצאים בו התורה שמגיעה מלמעלה, סלע, למים שמגיעים מלמטה, ועולים, מקודש, ועולים מהשיטים, וזה המזבח שעולה לכיוון מעלה. זה המזבח. ועל זה בונה שלמה המלך את המזבח, שעליו הקריבו קורבנות שיעלו הכל למעלה. אבל הם צריכים להתחבר למים התחתונים ביותר במציאות. כן. ולכן צריך שם לקדוח, לחפור כדי להגיע למי תהום. זה נקרא השיטים. השיטים בהקשר הזה זה לא אבן השתייה של הארון, אלא המים הכי תהומיים. מאמר מוסגר, מה שכתוב בנביאים, שלעתיד לבוא יקרה, שמאבן השתייה יצאו מים חיים. מאבן השתייה בקודש הקודשים, כתוב בנביא בזכריה, שיתחילו לצאת משם מים, מים חיים, עד שזה ממש ייבקע, ויצא משם נחל שוטף, חצי אל ים הקדמוני, חצי אל ים האחרון. והגמרא במסכת יומא מתארת איך בהתחלה זה יצא טיפות טיפות, ממש קטנות, עד שזה יהיה כמו קרני חגבים, איזה זרם כזה דקיק, עד שזה יהפוך להיות כנהר שוטף, שיהיה קשה לעבור בו, זה יגיע עד הצבא. כן, רק במאמר מוסגר, שלפני כמה שנים ראיתי בעיתון, שהערבים בלחץ התחילו לצאת מים שם. מאבן השתייה, אפשר למצוא את זה, יש את זה תמונות גם, חפשו באינטרנט, שהם חפשו באינטרנט, יוצא מאבן השתייה התחילו לצאת מים. והם מבינים, אני לא יודע מאיפה הם יודעים את זה, אבל הם התחילו ללחץ שזה אומר משהו על הגאולה של עם ישראל. וזה מופיע, הגמרא ביום ממש מתארת איך יצאו מים חיים משם. מבחינה סמלית מה שזה אומר, שיש נביאה של קדושה, נביאה של תורה בתוך אבן השתייה. וזה אומר שלא רק מהשיטים של המזבח עולים מים, אלא גם מקודש הקודשים. לא נכנס, זה נושא מאוד מאוד ארוך ועמוק, אבל לענייננו, מה שדוד המלך עושה, הוא אמנם נאסר עליו לבנות את המקדש, כי זה כבר דורש מישהו שלא מתעסק עם הבירורים כל הזמן. נמצא פה, כל הזמן. אבל משה רבנו מכין את השיטים, את הקשר בין המקדש אל מי התהום. והוא חופר את השיטים. בוא נראה איך זה מתרחש. 15 מעלות. אמר לרב חסדא לאומר רבנן, טוב, אני מדלג, יש פה קטע שקצת בלבל אותנו, בואו נדלג. שורה שנייה. אחי אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטים, כן, השאלה שעומדת פה ביסוד הסוגיה זה, למה נקראים 15 המעלות, 15 המעלות? כן, אני מדלג לאחי יתמר, בשורה הרביעית. אחי יתמר. הסיפור הוא כזה. בשעה שקרא דוד שיטים, קפה תהומה, ובאה למשתף העלמה. בשעה שקרא דוד שהוא חפר את השיטים, אז צף התהום ואיים לשטוף את העולם. דוד המלך חופר את השיטים, חופר את הסלע הזה. אגב, כל הר הבית זה כמעט מסלע אחת גדולה. אישה שאני יכול לדעת שזה רוב הר הבית זה סלע אחד גדול. אפשר לראות אותו בעיניים, כי מה שהערבים בנו הוא על סלע חשוף. אתה רואה סלע אחד, מסלע אחת גדולה. כשדוד המלך חופר את המזבח, אז הוא הולך למקום שצריך את המזבח, מתחיל לקדוח. להגיע למי התהום. הוא חופר, חופר, חופר עד שהוא מגיע למי התהום, אבל התהום צף פתאום, ומהם לשטוף את העולם. אמר דוד, מי יקד ידע ישר אלי מכתב שם החספה ונישדה בתהומה ומנח? יש מישהו שיודע אם מותר לכתוב את שם השם על חרס ולזרוק את זה בתהום ושינוח במי התהום שירדו? האם זה מותר? איזה בעיה יכולה להיות? מוחק את שם השם זה בעייתי. לקדקה אמר למידי, אף אחד לא עונה לו תשובה. זה לא מסתפק, מותר, אסור, בינתיים העולם מתחיל להשתף.
מה הסיפור הזה או שזה עתיד לבוא?
זה קרה, לפי חז"ל זה קרה. השאלה אם זה קרה באופן מעשי או שמדובר פה בתיאור רוחני. שדוד המלך פעל איזו פעולה בעומק המציאות, יש איזה מי תהום שמאיים להציף את העולם, שזה משהו סמלי לאיזה תהומות שמאיים להציף את העולם. אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, אבל בכל אופן, מה שמתואר פה שדוד המלך לא יודע האם מותר לשים את שם השם על חרס וככה הוא יודע שזה יניח, אבל השאלה אם זה מותר או לא, ואף אחד לא אומר לו תשובה. אמר דוד, כל די ידע למימר ואינו אומר, יחנק בגרונו. כל מי שיודע תשובה ולא אומר שיחנק בגרונו. הוא מאיים. נסע אחי תופל, קל וחומר בעצמו. יש פה הרבה דיוקים. רבי נתן מברסלב, כשהוא עוסק בסוגיה הזאת, הוא מדייק פה כמעט בכל מילה. למה יחנק בגרונו? מה הסיפור של הגרון? תחשבו, איזה איבר בגוף הוא מעלה את מי התהום שלנו למעלה, כשאנחנו מתרגשים או כשאנחנו עצובים, וצריך להוריד אותם למטה, זה יחנק בגרונו, כאילו צריך להוריד את זה. ולמה נסע אחיתופל קל וחומר בעצמו? זה כנראה קשור לסיפור של אחיתופל. איך אחיתופל מת בסוף? הוא חנק את עצמו. למה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה עם אחיה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה? אמר לשרי, כן, אחיתופל אומר, הרי ברור שמותר. למה? האם כדי להציל זוגיות, שלום בית בין איש לאשתו, התורה מתירה לכתוב את שם השם על חרס ולזרוק את זה למי הסוטה ולהשקוט אותה? וזה מותר כדי לעשות שלום, כדי לעשות שלום בכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. איזה שלום מדובר פה? שלום שהעולם לא יוצף, אבל איזה שלום? מה הכוונה שלום פה בהקשר הזה? להציל את העולם. יש פה איזה שלום, כנראה שזה עושה שלום בין מים עליונים למים תחתונים. יש פה איזה הרמוניה שצריכה להיווצר בעולם בזכות המעשה הזה. אמר לשרי, אמר לדוד המלך, אחיתופל אומר דוד המלך, מותר, יש לי ראייה. מה הראייה? סוטה. כתב שם החספה, דוד המלך כותב שם, את שם השם על חרס, ושדה לתאומה וזרוק את זה לתאום, ויורד התאום 16,000 אמה. דוד המלך אומר, זורק את שם השם והתאום יורד 16,000 אמה.
יותר מדי.
או, כי חזה דנחי טובה, יורד 16,000 אמה, זה הרבה. ראה דוד המלך שירד יותר מדי, אמר, כמה דמיד לתפי מרתע ועלמה. כמה שזה יעלה יותר, העולם יהיה מלוכלך במלשון לחות, יהיה יותר לחות. ואנחנו צריכים את הלחות הזאת בעולם. האדמה צריכה את הלחות הזאת. אי אפשר שזה יהיה מודחק יותר מדי התאו ובאו הזה, מהתאום. אנחנו צריכים את זה קצת למעלה, אבל לא שיציף את העולם. אמר 15 מעלות ואסקי, 15 אלפי גרמידי. אז הוא אמר 15 שירי המעלות, וככה הוא העלה את זה חזרה, 15 אלף אמה, וכמה נשאר עכשיו רווח מכדור הארץ? אלף אמה. יש עכשיו רווח אלף אמה, שמי התאום נמצאים מתחת לאדמה, אבל לא עד כדי כך למטה. לא כתוב פה. אבל בהתחלה, כשהוא העלה אותם, הם איימו להציף את העולם, עכשיו הם נמצאים אלף אמה מתחת. אולי לפני כן הם בכלל לא היו נגישים, כי זה היה סתום. אחרי שהוא פתח, אז עכשיו זה מדובר על כמה. אמר אולה, שמה מינה, סומחה דהרה, אלפי גרמידי. כן, אומר אולה, אני לומד מכאן, שהיציבות של כדור הארץ היא אלף אמה. שואלת הגמרא, ואחזינן דקרינן פורטה ונפק מעיה. הרי אנחנו רואים שלא צריך כדי לעשות באר או לחצוב מעיה, לא צריך לרדת עד אלף אמה. אם אתה חופר קצת, אתה חופר כמה מטרים ואתה מגיע למי תאום. הקודח לא צריך לקדוח קילומטר לתוך האדמה, חצי קילומטר, אלא אתה קודח קצת, אתה מגיע למים. אז איך זה? אמר רב משר שההוא מסולם הדפרט. זה מחוק הכלים השלובים של נחל פרט. נחל פרט הוא גם מזין את האדמה, ולכן אם אתה חופר פה אתה מתחבר למי התאום שלו, אבל זה לא מי התאום השורשיים. בסדר? הוא אומרת, קודם כל דוד המלך עשה את המי התאום, אם זה פני האדמה, מי התאום נמצאים אלף אמה מתחת לפני הקרקע.
שיש לחוץ במים שמלבים,
כן, הוא אמר בהתחלה זה היה כאן, הגיע לכאן, מתחת ל-16,000 אמה. הוא אמר ככה, אדמה יבשה, צריך שהמים פה יגיעו עד לפה מים, לא יציפו את כדור הארץ, אבל נשארו במרווח כזה שהם נותנים לחוט בתוך כדור הארץ. אלא מה שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות שאני קודח פה 20 מטר ומגיע למי תאום? תשובה, זה לא מגיע למי התאום השורשיים, אלה שנמצאים המים התחתונים מתחת לכדור הארץ, אלא זה מגיע מנחל פרט שהוא חודר לתוך האדמה, ויש חוק כלים השלובים, אתה קודח קצת והוא צף, אבל זה מים עליונים, נחל פרט. בסדר? שיש פה המון מה לדייק, כל מילה פה באמת עיקר נרחב לעיין בו, מה זה פרט, מה הסיפור של נחל פרט, מאיפה הוא מגיע, אתם זוכרות אותו מגן עדן, אחד מארבעת הנחלים של גן עדן, ו... אנחנו לא ניכנס להכל, רק את היסוד שאני לוקח מהסיפור הזה, שהוא יסוד מאוד חשוב. כשדוד המלך רוצה ליצור מזבח, שמה שקורה במזבח זה שאנחנו מביאים כוחות בהמיים ומעלים אותם למעלה, ריח ניחוח בשל השם. אנחנו מרחינים את המציאות, אנחנו מעלים אותה, מבררים אותה, את הטוב שבה, מעלים ריח ניחוח בשל השם ושורפים את כל הבעייתיות. ודוד המלך אומר, לשם אני רוצה להביא את מי התאום, את כוחות התאום. אבל אני רוצה ליצור בדיוק מצב כזה, שכוחות התוהו האלה יגיעו, הם יהיו שותפים בבניין העולם, אבל לא יציפו אותו. צריך לעשות איזה מודל כזה שהוא הוא זהיר. הוא מאפשר למי התהום להיות, הם חשובים לנו, ופה בשונה, בנוסף על מה שלמדנו מקודם במדרש, הם לא רק שהם נמצאים בתשתית העולם, הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא על גבם את העולם, הם משמעותיים לנו בבניין העולם. כוחות התוהו האלה, דוד המלך רוצה להגיע אליהם. הוא לא רוצה שישארו למטה מדי. אדם שהוא מדחיק לחלוטין את כוחות התוהו שלו, הוא לא יכול באמת ליצור מזבח. הוא לא יכול באמת לעבוד את השם. יש בו משהו יבש, מת. יש בו משהו חסר לחלוחית. אנחנו צריכים את כוחות התוהו האלה, אבל אנחנו צריכים להתנהל איתם מאוד בזהירות. יש פה הרבה עבודה עם שמות ועם שירה. עם שמות השם שמורידים אותם, ועם השירה שמעלה אותם, אבל מעלה אותם בזהירות. נכון? שם השם שכתוב על חרס, שזה כאילו להקות במציאות, להטביע את שם השם בתוך המציאות, אבל קצת בכוח של הדחקה כזה קצת. איזה כוח תורני כזה שצריך בו את סוטה, כדי להוריד אותם למטה. זה לא מציאות כל כך טובה, צריך לדחוק את זה למטה. ושם השם מוכן להיכנס במקומות הבעייתיים האלה כדי לעשות שם שלום. אבל בסוף אנחנו צריכים דרך של שירה, שירת התורה, שזה מפגש נוסף עם התורה, לא רק עם איזה שם השם שמטביע את הכוחות האלה פנימה, אלא יודע איך להתמודד איתם, להעלות אותם בצורה מתוקנת. בסדר? נעבור לך? בסדר? אני יכול... בסדר? בסדר? אז זה הכוחות התוהו שאנחנו לומדים עכשיו על החשיבות שלהם, איך מורידים אותם ואיך מעלים אותם. מורידים אותם בשם השם ומעלים אותם בשירה. אז בואו עכשיו קצת נעסוק בזה במפגש עם התורה. אתם רואים שיש פה כמה סוגי מפגש עם התורה, דרך שם ודרך שירה. בואו נראה. אולי בזה הוא לא נעשה משיח. אולי המשיח הוא זה שיודע איך להתמודד עם הכוחות האלה כמו דוד המלך ולהעלות אותם. אולי זה שם היה יותר מדי זוכות את השיטה החינוכית של חזקיה המלך, שהוא הציב חרב בבית המדרש, אמר כל מי שמדן ועד באר שבע, כל מי שלא יודע ללכות טהרה כמו שצריך, בחרב הזו יהרגו אותו. וכל ילד וילדה והם ישראל ידעו ללכות טהרה, אבל איך? ואיזו שיטה חינוכית. והמאבק שם עם סנחריב היה באיזו כפייה אלוקית שבאה ושברה את המציאות. אבל להעלות, זה דורש איזו שירה. שירה היא מעלה. 15 שירי המעלות. אנחנו מעלים את מי התהום, אם אתם זוכות, 15 שירי מעלות, הם בחג סוכות שאנחנו מעלים את המים לניסוך המים, ומעלים אותם מהתהום, ומעלים אותם מדרגה אחרי מדרגה עם הרבה שירה. זה שמחת בית השואבה. מה זה? כשאתה נוגע בכוחות החיים, אתה רוצה את החיוניות שיש בהם, אבל אתה נזהר כשאתה מביא אותם לעולם. יש משהו בשירה, בתורה כשירה, כן, אבינו השמיים והדברה, ישמע את אמרתי, יערוף כמטר לקחי תזל קטל אמרתי, זה שירת האבינו. שהתורה היא רוצה את הלחות שבמציאות, היא רוצה את החיוניות שיש במציאות, היא רוצה אבל לכוון את החיוניות הזאת. זו התורה כשירה. לא רק התורה כאיזה מטה שמוריד את עלי בער ענולה, כן, זה השירת מרים שישר על הבער לעלות. יש בשירה משהו שמעלה. מעלה אבל בצורה מתוקנת. בואו נראה את זה. יוצאות הנשמות ממעמקי הקליפות, ממקי הרע והתור, באות לאור באור החיים והסדר המתוקן, מתוך, או זה צריך להיות יותר מדויק, לתוך החוג הצער אשר לסדר. הרב פה הולך לספר לנו את הסיפור הנשמתי שלנו. אנחנו רגילים לפגוש ילד קטן כהתגלמות הטהרה והמתיקות בעולם. וזה המבט הגלוי. אתה רואה ילד קטן, אתה רואה זוך, אתה רואה תואר, אתה רואה מתיקות. עוד לא נחשף כל מקום את הבעייתיים שלו. אבל הרב אומר, הסיפור התחיל הרבה קודם. אם נלך לאיפה שהנשמות באמת יוצאות, לא למתיקות הזאת שאתה רואה בכן, שנסוך במלאכיות של ילד קטן. תלך הנשמות מאיפה הן באות? נשמה באה לעולם מעמקי הקליפות. נשמה באה לעולם מעמקי הרע והתוהו. הנשמות באות לעולם ממקומות בעייתיים, עם אנרגיות מאוד בעייתיות, והן הולכות וצומחות בו בתוך העולם. והמסע שלהם פה בעולם הזה, הן צבורות באנרגיות בעייתיות. והמסע שלהם בתוך העולם זה לעשות פה מכבסה אחרי מכבסה, לנקות את עצמם, לתקן את עצמם, להביא את העוצמות האדירות האלו שגנוזות בהם בצורה לא מסודרת, לא מאורגנת, אל תוך החוג הצר אשר לסדר, לצמצום הזה, שבעולם הזה הם פתאום יצטרכו לדבר יפה, לדבר נעים, ולכבד אנשים, ולא להיות רק גוש של אגו אינסופי. ולהתחיל תקשר עם העולם וליצור פה הרמוניה, ולהביא את עצמם מדי תיקון. עכשיו זה תיאור ממש הפוך למה שאנחנו מכירים. לא רק הסיפור על ילד קטן שהוא כולו תום וכן, אלא גם הנשמה, מה הנשמה שנתת בי תאורה, לפני שהנשמה ירדה לעולם, איזה מתוקה היא הייתה, איזה... לא היה לה את כל הסבל שיש בעולם הזה. מה זה הדיבור הזה שהנשמות באות מהתוהו ובוהו? כי צריך להבין, התוהו ובוהו זה לא רק איזה רוע או איזה... הרב פה מתאר ממקי הרע והתוהו, יש פה רוע. אבל מה שהבעייתיות שיש בתוהו ובוהו זה התרכזות חסרת הגבלה בעני.
הטוב,
התרכזות בלי גבול בעני. הנשמה לפני שהיא באה לעולם הזה היא נשמה. נשמה ארטילאית, בלי תקשורת, בלי לבושים, בלי הרמוניה. היא חיה את חייה בצורה אינסופית, היא רוצה רק דבקות אינסופית באלוקים, אבל הדבקות האינסופית הזאת יש בה המון סיגים. איזה סיגים יש בה? היא עצמה עד הסוף. היא לא מתקשרת, היא לא מקבלת עול. היא עושה רק מה שהיא רוצה. במצב העליון, מה שהיא רוצה זה קרבת אלוקים. אבל מה שהיא רוצה עד הסוף בצורה טוטלית, כשתביא את זה לעולם הזה תגלה שיש בזה המון סיגים. שם זה עוד לא מתגלה, פה זה מתגלה. בעולם הזה הסיגים שהיו בה קודם מתגלים, ועכשיו יכולה להתחיל לתקן אותם. תחשבו על אור מאוד חזק, אני אומר אחרת,
איזה סיגים?
אגו, שנאה לכל מי שלא הוא.
זה משהו מאוד, זה רק אלוקים.
זה תשוקה עצומה לאלוקים. נשמה זה תשוקה עצומה לאלוקים. בואי נתאר לכם את זה. יש לי תלמיד.
נשמה זה לא.
בגלל שדילגנו על קטע, קשה לנו להבין את זה. כשאנחנו מדבר על נשמות של עולם התוהו, הוא מדבר בצמאון לחי על נשמות אדירות שמבקשות את אלוקים בצורה טוטלית. הוא מדבר על נשמות של תוהו ובוהו. אבל מה מעניין אותם בחיים? רק קרבת אלוקים, רק קרבת אלוקים. אז מה הבעיה? למה אתה קורא לזה תוהו? למה הם נשמות של עולם התוהו? כי הם לא רוצות להביא את ה... הם רוצות לממש את התשוק... זה תשוקתי. זה תשוקתי וזה זה לא מתקשר עם המציאות. זה לא בא בתוך הרמוניה. בואי אתאר לכם את זה כדי שתבינו. יש לי תלמיד שהוא ממש ככה. הוא אולי אחד התלמידים הכי עוצמתיים שפגשתי. מצד אחד. ו... בעל נשמה גדולה חוזר בתשובה לגמרי מתוך עצמו. כחילוני, בחוץ לארץ, היה חי, ההורים שלו ירדו מהארץ. היה חי, הסתובב לו שם באיזה כל מיני גבעות בספרד. והיה יושב על ההר, לא מכיר יהדות בשום צורה. חי כגוי. ואומר פסוקים שאחרי זה נודע לו שזה מילים נורא דומות לספר תהילים. יש לו נשמה סופר גבוהה, באמת. הוא חזר בתשובה מתוך כליותיו. אבל מה? נשמה ככה חשופה, אבל יש לה שנאה אדירה לעולם הזה, ואם אין לה שנאה אדירה לכל מי שלא מצליח להבין את התשוקה האדירה שלו לקרבת אלוקים. הוא לא רוצה להתחתן, הוא לא רוצה ילדים, הוא לא רוצה את העולם הזה, הוא לא רוצה סדר והרמוניה, הוא מתבודד לו, ישן ביום וער בלילה, הוא לא חי פה. הוא חי כמו נשמה ארטילאית, אבל תבינו כמה רוע יש בזה, כמה בעייתיות יש בזה.
בעייתיות שבעולם הזה היא בעייתית.
נכון, אבל זה לא, זה גם לפני כן זה בעייתי, פה זה מתגלה.
פה זה מתגלה, אבל אני אומר, בעולם,
בסוף. בעולם העליון זה לא מתגלה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. בעומק הנשמה הזאת יש חוסר הרמוניה, יש תוהו ובוהו. תוהו זה אני ואפסי עוד.
כאילו, זה לא מתגלה
שמה? שאדם לא מתגלה בעולם העליון?
בקיצוניות כזאת שבאמת לבד ככה,
פשוט המשמע, כן. יש בזה חוסר, אין בזה את הגילוי האלוקי של ההרמוניה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הרמוניה וסדר. לא, גם בעולם ההוא זה בורא עולמות ומחריבן. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך סדר. עולם התיקון. הדר ומתעלה, וזוכות את הסיור הזה. אז הם צריכים לבוא לפה ולעבור תהליך של זיקוך, להביא את האור בתוך הכלים. אם לא הביאו את האור בתוך הכלים, הם טוב ובואו.
פה צריך כלים, אבל אין כאילו...
לא, פה בונים את הכלים לאור האלוקי שהנשמה צריכה גם שם. אגו זה תכונה רעה. גם כשהיא לא מגיעה לתוך העולם הזה, זו תכונה רעה. גם כשהנשמה אומרת, אני ואפסי עוד, ואני לא צריכה אף אחד, וכולי דבקות באלוקים, זה לא תכונה טובה.
אבל גם שם למעלה יהיה כאילו הרמוניה בין הנשמות
וכאילו... נשמה כזאת, אין לה הרמוניה. אין לה הרמוניה עם המציאות, אין לה גם... היא לא... היא תאוות קרבת אלוקים. היא לא קרבת אלוקים. היא תאוות קרבת אלוקים, ממילא היא דמיון של קרבת אלוקים. אז הנשמה הזאת באה לעולם הזה.
מתקנת.
כן, מתקנת, ואז היא באמת ראויה להיכנס לראות פני השם. זה לא כמו הציור הקלאסי שאתם מכירות, זה קצת שונה. מהנשמה שהייתה למעלה, כולה דבקה באלוקים, ובאה לעולם הזה, נחתה בנג'י מסכנה לתוך כל הג'יפה פה, ועושה פה, מתקנת את העולם, נדח מסכנה, וכל המקנת במלאכים שלא צריכים לעבור את התהליך הזה, אבל בסוף היא תחזור פנים בפנים, כי שם היא הייתה אחור באחור. זה תיאור פעם למדנו אותו, זה ברמח"ל. התיאור פה הוא קצת שונה. אני חושב שהוא יש בו אמירה מאוד נוקבת על הסיפור חיים שלנו. כי העולם הזה הוא טוב לך, הוא מברר אותך, הוא מזכך אותך. הנשמות באות ממעמקי התוהו, ממעמקי הקליפות, ממעמקי הרע והתוהו, באות לאור באור החיים והסדר המתוקן, באות לתוך החוג הצר אשר לסדר. העולם הזה זה מיצר בשבילם, אבל פה מתחילות ללמוד להיות בתוך סדר, תוך הרמוניה, תוך תקשורת, בתוך יכולת לעבוד עם עוד נשמות וליצור איתם מגע וקשב, בתוך יכולת לסדר את המאוויים בתוכם, רצון לקרבת אלוקים בתוך החיים. יש להם המון התמודדויות פה לנשמות. אותה תשוקה שהייתה פעם לקרבת אלוקים, היא נכנסת לתוך העולם הזה, ואיך היא מתגלה? לפעמים ברצון, כמו אצל אותה נשמה חשופה שתיארתי, לקרבת אלוקים, אבל ברוב הנשמות פה זה לא מתגלה באופן כזה. זה התשוקה שלהם לחטאים. כי הם רוצים, יש להם זיכרון על האינסוף שהם תמיד התשתוקקו לה בתור נשמות. אבל פה בתוך גוף, איך אלוקים מתגלה? בצורה עדינה, כגלידה הכי טעימה. בצורה יותר בעייתית, כאהבה מטורפת, כאינסופיות, זה אלוקים, אין סוף. אז בעולם הזה איך הוא מחפש את אלוקים? אותו זיכרון שיש לו מפעם, הוא מחפש את האינסוף. אבל בצורה טוטלית, בלי סדר, בלי הרמוניה. אז הוא מתנפל על כל תשוקה שיש לו. אז זה עכשיו המסע שלנו, רק תיארתי עכשיו מתוך מה אנחנו נולדים. הבלחנו לתוך המציאות כמו איזה פצצה של תוהו שרוצה עכשיו להתעקן פה. ודווקא העולם הזה, עם כל המיצרים שיש בו, וכל הסדרים שיש בו, כל מה שהרם מתאר פה, דווקא בו אפשר להביא את הנשמה לתיקון ולהרמוניה.
וכל נשמה עוברת את זה רק פשוט בכל אחד בגבעים שונים?
בגבעים שונים, בתחומים שונים. שאנשים שיש להם קריאות מזגית בתחומים של תאוות ויצרים, יש להם מידת דין נורא נורא נוקבת. נורא נורא נוקבת. לא מסוגלים ליצור הרמוניה, הם נורא קיצוניים ונורא טוטליים. כל אחד עובר את זה במסע שלו. כל אחד מברר. ואני אגיד עוד משהו, אנחנו לא תמיד אנחנו בפעם הראשונה פה. יש כאלה כבר עברו פה את הכביסה כמה פעמים. רובנו, אני מעריך, עברנו את הכביסה פה כבר כמה פעמים, ואנחנו עוברים פה עוד זיכוך. וזה יהיה רצון שזה הפעם האחרונה, שהנשמה צריכה לעבור את התהליך הזה. רבי חיים ויטל עצמו מספר שערי, סיפר, רבי חיים ויטל מתאר על עצמו, הוא התלמיד של הארי הקדוש. הוא מתאר שהוא היה לו מידות ממש קשות. ממש ממש קשות, היה לו מידת כעס, הוא כותב מאוד חריפה. הוא היה מסתכסך עם כל מי שהיה בבית הכנסת, היה לו מריבה. כל אחד היה לו מריבה משלו. והוא התלמיד שהארי בחר להיות התלמיד שלו. וכל תורתו הוא לימד אותו. אז הוא אמר פעם לארי, איך אני ראוי? אתה ואני יודעים מי אני. אז אמר לו, ארי הקדוש לא, זה למעלתך. אתה פשוט נשמה לא מגולגלת. אתה הגעת פה חדש מתוך הניילון. אחד כזה עם כל התוהו ובוהו שעדיין לא זיקחת מעולם, אתה יש לך המון עבודה פה, כי אתה פה פעם ראשונה. אתה יש לך לפעמים דווקא האלה שהן נשמות מאוד עליונות, שמגיעות לפה פעם ראשונה, לא כאלה שכבר התגלגלו כמה פעמים, אז הן פה עוברות את התהליך יותר קשה, כי יש להן מגיעות לפה ויש להן עוצמות לא קשורות בעליל ליכולת של הסדר של העולם לשאת. ואז הם מורדים בהורים שלהם, ולא יודעים, הם לא יודעים להביא שום דבר ידי ביטוי בצורן. יש ילד טוב ירושלים, עושה מה שאבא ואמא אומרים, הוא כבר הזדכך לו בכמה גלגולים. יש כאלה, הם מגיעים עם כל העוצמה החדשה הזאת. פעם איזה ראש ישיבה אחד סיפר לי על ההתמודדות שלו עם חינוך ילדים. כל נשמה שהוא הביא לעולם, יש לה מסע. כל אחת. אין שם איזה מישהו קונבנציונלי בבית שלו. והוא סיפר את זה עם המון תסכול, הוא אמר לי, כן, זה מה שכתוב בגמרא בנדרים, שיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אז הוא אומר, מפה למדתי שאל תיזהרו בבני רבנים כי מהם לא תצא תורה. וככה הוא תלה, אמרתי לו, זה בשביל באשמתך, מה אתה רוצה? אתה אדם כל כך צדיק, המשכת לעולם נשמות כל כך גבוהות, שאני לא יודעת איך להסתדר פה, אין להם מושג מה עושים פה.
אבל נשמה באמת גבוהה, לא אמורה שיהיה לה...
מה זה נשמה גבוהה, לצורך העניין? מה זה נשמה גבוהה? עם אורות של תור מטורפיים. ועכשיו היא צריכה לעבור המון תהליך, והיא צריכה מישהו שידע להאמין בה מאוד. וידע להאמין שהיא נשמה גבוהה, מישהו שיסתכל עליה כניצוץ קדוש. לא ניצוץ, כעוצמה אדירה של חיים קדושים, שנמצאת עטופה בהרבה מאוד בעיות. צריך לעזור לה לגאול את עצמה. צריך לעזור לה לעשות את המסע הזה. לפעמים ההורים של הנשמה הזאת, הם אנשים קונבנציונליים כאלה. הם כאלה שלמדו תורה והם מכירים את העולם התיקון, הם לא כל כך מכירים את העולם הזה של התורה והוא. דוד המלך, גם ההורים שלו, אבא שלו, ישי, אחד מהארבעה שלא חתום מהעולם, כך אומרת הגמרא. ישי מת בעתיו של נחש, אומרת הגמרא, נכון? הוא לא הבין מה הסיפור הזה של ילד שהוא בלגניס כזה, הוא כולו מעולד בתסבוכות. שילך לראות את הצוהר, קל יעשה לי בעיות. שלא, לא יבוא לפה יותר מדי. פתאום מסתבר שהוא צריך להיות המלך. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני מי, הוא באמת נשמה כזאת. דוד המלך.
אבל כן. זה נשמה שהיא מאוד רחוקה מהשלמות,
כי בעצם היא... במובן מסוים היא רחוקה מהשלמות, מצד שני היא מאוד קרובה לשלמות, כי יש בה את הטביעות הצבעות הכי גבוהות. כן, כמו שאומר בעל התניה, כשיש חומה גבוהה, והאבנים נפלו, שבירת הכלים, האבנים הכי גבוהות נפלו הכי רחוק. האבנים שעמדו פה, נפלו לפה. האבנים שעמדו פה, נפלו לפה. בסדר? ככה זה.
זה מזכיר את מה שכך הפסוק אומר, שיש נשמות שהן כאילו או למעלה או למטה, ומה שבאמת עוזר להן זה התורה. כאילו זה טוב שהן נשמות כאלה, כי הן יכולות להגיע הכי גבוה שאפשר או הכי למטה שאפשר. הן לא צריכים כאילו להתאזן ולהביא...
המטרה זה לא להאזן, לא ל...
אבל זה מה שזה נשמע.
אני צריך להביא לכם לקרוא את המכתב שהוא כתב לאותו בחור. באמת, זה פשוט סיפור חי. אני לפעמים... יותר טוב מכל ספר של העולם. אתה רואה את התופעה הזאת מול העיניים, אתה לא צריך ספרים, אתה פשוט רואה את זה במציאות. הוא כתב לי מכתב על התהליכים שהוא עובר. אתם רואות? הבחור הזה שתיארתי מקודם עם הנשמה האדירה בספרד, אתה רואה, אני מכיר, יש כל מיני נשמות כאלה, הוא מאוד קיצוני בזה. אתה רואה איך הוא... התורה עוזרת לו, אבל יש לו גם המון מאבק איך לקבל מהתורה את הכלים הנכונים בלי לחבות את עצמו. ואיך הוא הולך ונבנה, איך הוא... בהדרגה פתאום מתחיל ללמוד את איך מביאים את האורות האלה לתוך סדר בתוך העולם, לתוך בית, לתוך משפחה, לתוך קהילה. הוא פתאום מתחיל לתקשר חברתית. יש משהו מאוד אוטיסטי באנשים כאלה, הם כאילו כל כך מלאים עוצמה שכאילו העולם הזה הוא מאוס בעיניהם. תזכרו בצמאון לחי שכבר למדתם, אז מתנווה לעולם בעיניה, אומר הרב על אותה נשמה, ונדמה לה לבי אקטה, בית כלא. כל הטוב שיש בעולם, מה זה לעומת הטוב שהם מבקשים? כל האמת שיש בעולם, מה זה לעומת האמת שהם מבקשים? הן כבר מועסות בעולם, והן כבר לא מסוגלות לרצות אפילו מה שהם באמת רצו. כי הרצון נחלש, כי הם לא יכולים להביא אותו לידי ביטוי. הן נשמות בממון סבל. אבל יש להם עוצמות אדירות, כן.
הרב, כאילו, אומר מהדוס לנו, שמצד אחד, כאילו, שזה כל האלה שעברנו כבר את הרבה גלגולים, והנה
נשאר לנו... הדור שלנו, מי זה הדור שלנו? את צודקת. מצד שני, נשמות חדשות.
כן.
הדור שלנו, שאלה... מי זה הדור הזה שלנו? הדור שלנו זה דור הגאולה עקבית הדמשיכה, הוא דור העקב. אבל העקב גם יכול להיות, כן, העקב, מה שנפל הכי נמוך. אבל גם, כתוב בספרים ש... מהרגע שעם ישראל נכנס לירושלים של מטה, כתוב בגמרא בתענית, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שיבוא בירושלים של מטה. ומרגע שעם ישראל נכנס לירושלים של מטה, שזה ממש... לפני 50 שנה, אז מתחילות להופיע נשמות, כך אומרים הרבה מבעלי הסוד, מתחילות להופיע נשמות בעולם, נשמות שהן כבר נשמות חדשות. ומתרבות פתאום בעולם נשמות שהתשוקה שלהם היא אחרת. אחרי היום דיברתי עם הרב אלי סדן, הוא אמר לי, עוד 20 שנה, כל מה שאני לומד היום לא רלוונטי. זה מאוד יפה להכיר, יש הרבה רבים שלא מבינים את זה. אבל הוא אמר, אם המכינה היום תישאר באותו שפה עוד 20 שנה, אין תלמידים, וגם אם יהיה תלמידים אני רק אקלקל אותם. כי השפה פה היא נוצר דור חדש, הצרכים שונים, הנשמות שונות, התשוקות תוהו שלהם שונות. הראיתי לו את המכתב הזה של הבחור, לכן הוא הגיב ככה. אבל אתה רואה איך יש היום צימונות שונים, גם יש תוהו ובוהו שונה. גם יש חוסרים שונים לאנשים, וצריך גאולה ברמה אחרת. התורה הקונבנציונלית היא לא תספיק לנו. צריך תורה שיכולה לגאול את הנשמות של התוהו. אני אומר את זה כי סביר להניח שלהרבה מכם, משורח או אחות, או יהיה ילד כזה, יהיה ילד עם תשוקות של תוהו. ואתה צריך לדעת איך לחנך אותו. אחרת אם אתה לא יודע איך להאמין בו ואיך לכבד אותו, ואיך לעזור לו להיגאל, אז אתה עלול לאבד אותו ואת עצמך, זה נורא. תיארתי גם מצבים קיצוניים, ולא חייב להגיע למצבים קיצוניים. אני מעריך שזה הרבה מכם, יש מכירות את התוהו ובוהו הזה בתוככם, ברמות שונות. יש הרבה פערי תקשורת ביניכם לבין הדור הקודם, ההורים שלכם, מבחינה רוחנית, וזה בין השאר יושב על זה. אתם נולדתם אחרי מלחמת ששת הימים. כן. איך מה? אני לפני שאני מדייק את הצורך, אני נותן בו אמון. אני מתייחס אליו בכבוד, כי נספר לי סיפור שאני לא בטוח יודע מכיר אותו מעצמי. קודם כל קשור. בלי הקשבה אנחנו לא יכולים להתחיל את מערכת החינוך. קודם כל לכבד שיש פה אור אלוקי שמופיע מול העיניים שלי. עכשיו אני מתחיל לכבד אותו וגם לשמוע את הזיופים, וזה אפשר לזהות גם בלי שאני מכיר מעצמי, את הזיופים עם התורה, כי התורה מביאה לי את עולם התיקון. אבל הוא מביא לי אנרגיה שאני עוד לא מכיר אולי. התפקיד שלי לנסות למצוא את הדרך לעזור לו, לגאול את כוחות התוהו שלו אל עולם התיקון של התורה. בסדר? עדיף בדרך של שירה מאשר בדרך של כפייה.
כן. התורה של?
זה קשור מאוד אל הנסתר. כי הנסתר יודע לעסוק במרחבים האלה. מה שהרב אומר שבדור שלנו אנחנו צריכים לגדול, כמו אני אגיד את זה ככה. כמו שילד קטן מתחת לגיל 9 הוא לא יכול להוליד. מסביר הארי הקדוש, והרב קוק מפתח את זה להבנה של הדור שלנו. ילד קטן צריך לגדול בראש כדי שהוא יוכל להבין נשמות חדשות לעולם. בגיל הזה של הבר מצווה הוא גדל תודעתית. אבל מה זה קשור לפוריות שלו? אנחנו גדלים כלפי מעלה, אנחנו מאפשרים להיכנס למרחבים האלה. תודה רבה. ילד קטן, הוא עוד לא התפתח כלפי מעלה, אל עולם הנסתר. הרב קוק אומר, התורה בדור שלנו, תרגם את זה לא בשפת הרי, אלא בשפת הרב קוק, התורה בדור שלנו היא כמו ילד בן 9. היא לא יכולה לחדש חידושים, היא לא יכולה להיכנס למרחב התוהו, כי היא לא פתחה את השערים של הנסתר מספיק. אנחנו צריכים להיכנס לשערי הנסתר, כדי לאפשר לתורה להיות פוריה יותר, ופוריות מגיעה מהתוהו ובוהו. מי שעדיין לא הבין, התוהו ובוהו זה האנרגיות התחתונות שעולות, כדי שיהיה אפשר, עם המים העליונים ועם המים התחתונים, להביא פוריות לעולם. בלי זה אין לנו פוריות בתורה, אנחנו מתרגמים שנה אחרי שנה, דור אחרי דור, כבר 2000 שנה, את אותה תורה מסודרת, בלי שהופיעו פה נשמות שהביאו איזה אור חדש, איזה צעקות מבפנים, איזה חידוש תורה. הרב קוק חידש המון בתורה בזכות הכפירה שהייתה בדורו, בזכות נשמות של תוהו שהופיעו בעולם ויצרו פה מלא בלגן, ואז הופיעה קומה חדשה בתורה, תמיד. אומר אור החיים, השפת אמת גם כן מביא את זה, שמשה רבנו זכה לממתת שערי בינה, נכון, אתם יודעות שמשה רבנו אומר את הגמרא בראש השנה, הוא זכה ותכסהו מעט מלואים, שהוא זכה לממתת שערי בינה, נכון? לשער הנון, הרמה הכי גבוהה, הוא לא זכה. אומר אור החיים, וגם השפת אמת מביא את זה, למה משה רבנו לא זכה לשער הנון? כי כל ממתת שערי בינה של משה רבנו זה כנגד ממתת שערי תאומה שעם ישראל היה בהן. כנגד כל אתגר רוחני שהוא היה צריך לתת מענה, הוא עלה קומה רוחנית. הדור שלנו בזכות זה שהוא מתמודד עם מרחבים בעייתיים, הוא גם זוכה לחידוש תורה גדול. בסדר? טוב, זה נושאים עמוקים, אני מעדיף לא ככה להרחיב בהם יותר מדי, אבל את הנקודה שאנחנו לומדים על הנשמות, אני מקווה שזה כן אנחנו יכולים לקחת, לשמוע את סיפור חיינו מהנקודה הזאת של הנשמה שעוברת תהליכי דרך. אז בואו נמשיך עוד קצת בפסקה הזאת. יוצאות הנשמות ממעמקי הקליפות, ממקי הרע והתוהו, באות לאור, באור החיים והסדר המתוקן, לתוך החוג הצר אשר לסדר. הקליפה צריכה להיות קודמת לפרי. מקום של תנועת החיים לבדה בלא סדר ומשטר קבוע, כי אם לכל רוח היא פתוחה, לכל רגש היא מתעוררת. כן, בהתחלה תמיד כמו שפרי מתפתח, תמיד זה כלל. בעולם הסוד, הקליפה, גם בעולם הטבע, הקליפה קודמת לפרי. תמיד ההופעה השלילית קודמת להופעה החיובית. דיברנו פעם על מעמד האישה, דיברנו על זה פעם? לא, לא אתכם. מעמד האישה זה אחד הדברים הכי גאוליים. השכינה היא נתקנת בשביל שהשכינה תגיע לתיקונה, הנשיות צומחת בעולם. אבל איך היא מופיעה בהתחלה? בצורה מאוד מעוותת. הפמיניזם זה תנועה מאוד בעייתית. והיא מופיעה ככה, כדי שהקליפה בתוך זה יתחיל להתווצר. מעמד אישה מתוקן, לתקן את חטא אדם הראשון, עבור ימשול בך, לתקן את הרמות הכי בסיסיות. בהתחלה זה מופיע בצורה שבורה ומקולקלת, צריך להיזהר מהם, אבל הגרעין בפנים הוא חיובי. זה מה שנקרא קליפה קודמת לפרי. תמיד ההופעה השלישית קודמת להופעה החיובית. למה הסדר הוא כזה? שאלה טובה. לא נכנס לזה עכשיו. באופן כללי זה כי האנרגיות השליליות בהתחילה מופיעות עם כל העוצמה שלהן, ואז אנחנו יכולים להתחיל לברר אותן. אם זה לא יוקדם בצורה כזאת, אז הבירור יהיה שטחי. אז אומר הרב, ילד קטן בהתחלה מופיע בעולם, הוא לא מופיע בהתחלה כמו איזה... אתם מכירות את התמונות האלה, או את הציורים האלה של ילדים לפני, בשנות ה... אני יודע, 30-40, רואים כזה ילד בן 3 עם חליפה וכזה נעליים של מבוגר, וזה ככה חשבו, זה לא ככה, ילד קטן מופיע בעולם, הוא באמת עוצמה של תוהו ובוהו. הוא באמת לא סופר את אחותו ולא את אח שלו, וכשהוא רוצה לאכול, אמא שלו לא מעניינת אותו. הוא כולו מרוכז רק ברצונות של עצמו, והוא מופיע אותם בכל העוצמה שלהם. אתם זוכרות שהרב אמר שבהתחלה זה צריך להיות ככה, שיפיעו עוצמות אדירות, כדי שאחרי זה התיקון לא יהיה דלדול של כוחות חיים, אלא יהיה עוצמות חיים חזקות בתוך סדר ומשטר, בתוך עולם הרמוני ומתוקן. אז בהתחלה הילד מופיע עם הרבה עוצמות. אם ההורים ילכו לילד הזה ובגיל קטן כבר יעשו ממנו איזה ילד טוב ירושלים, ויגידו לו על כל דבר לא, ועל כל דבר ישתיקו אותו, את כוחות התוהו ובוהו שלו, אז איזה ילד זה יצא? יצא ילד עם כוחות תוהו 16 אלף אמה מתחת לאדמה. ילד כזה חסר צבע, חסר... מבוגר בגיל 3. יש כאלה. מה זה? ילד קטן, אחת המילים הראשונות שהוא מבין זה לא, והוא שומע יותר את המנגינה שלהם מאשר את המילה. הוא בעצם, הוא שומע את המילה לא, הוא נסגר. אנחנו עכשיו רואים את זה, יש לנו ילדה עכשיו ממש בגיל שנה וקצת. כל פעם שומעים לה לא, היא כזה מסתכלת בפחד. זה לא יאומן. אנחנו בבית משתדלים מאוד לא להגיד לה לא. כי זה... אנחנו אומרים לה, נגיד, היא רוצה, היא באה לגעת בחפצים שבירים, אנחנו לקחים משהו אחר. משתדלים מאוד לא לסגור אותה, לא לחנוק ילד. אז כן. אז או שאומרים לו לא, זה ברור שכן, או לוקחים אותו משם, פיזית. אני לא אומר, לא אמרתי עכשיו הדרכה חינוכית, אני רק אומר שהורים צריכים להיזהר מלהגיע למצב שהם חונקים את התוהו ובוהו הזה, שאתם רואים לפעמים ילדים, שהם בגיל 3 כבר נראים כמו מבוגרים, לפעמים זה מכת בכורות מה שנקרא, בכורים לפעמים יש להם נטייה כזאת להיות ילדים טובים מדי בגיל צעיר, ומאבדים קצת את הויטליות שלהם, את כוחות התוהו שלהם, וזה פוגע הרבה פעמים בשמחת החיים שלהם אחר כך, וכל הילד שבהם הוא קצת הוא מודחק מהר מדי, לפעמים אחרי זה צריך לעשות לו שיקום. מה זה?
זה יכול ליצור גם סוג של חוסר אחריות כשהאדם גדל, כאילו
מגיע לגיל 20 והוא עושה מה שהוא רוצה. אוקיי.
אז כאילו, אמן גם אני
אומרת... ברור, זה משחק עדין. חינוך זה מלאכה מאוד עדינה.
נכון, אבל זה יכול ליצור לו חוסר חיות כאילו באופן שהוא לא...
את מדברת על הדחקות האלה שיצרו לו בגיל 20... כן, בטח, זה עיקר מה שאנחנו פוגשים. עיקר מה שאני פוגש זה אנשים שקיבלו אותם בשלב מוקדם. ואחרי זה הם... אני אומר, זה נראה אחר כך כמו... מה זה? אני אומר, רוב האנשים שפוגש, רוב העבודה שלי עם האנשים לנסות לשקם את הילד שבהם.
ואיך?
ואיך? צריך לשקם את הסקרנות שלהם, את השובבות. סקרנות ושובבות זה תכונות מאוד חשובות. השמחה שלנו לפעמים היא קשורה מאוד לזה. הילד שלנו זה המקום השמח. התוהו ובוהו האלה זה קצת הבלגן של ילד, אבל הוא לא, אין לו חשבון, היא מוציאה את כל הקיסמים והגפרורים. דקה לפני שבת, שזה מוקצה, פותחת את המגירה ומתחילה לפזר אותם ככה, שאתה רק להתחיל לברור בין קיסם לגפרור, זה... אבל אין לה בעיה, כאילו, זה התפשטות של חיים, אבל זה השמחה שלה. זה חיוניות. כשילד קטן, אתה, אם אתה מאבד לו את זה, כל החיים הוא כולו כזה. אני אבקש מאשתי שתשלח לכם איזה סרטון מאוד חמוד, מצויר שהיא הראתה לי, על ילד כזה. אני אשלח לכם, אני אבקש ממש שתשלח. מי פה יש לה קשר, יש לה את המספר של שילה? אז שלחו לה איזה תזכורת והיא תשאל אותי. אני אבקש שתשלח לכם. זה ממש ככה, זה מדכה שבדורנו יש צד מאוד מאוד חזק של כיבוי התאור הבוא הזה בשלב מוקדם. לכן הרב אומר, הקליפה צריכה להיות קודמת לפרי, מקום של תנועת חיים לבדה. צריך שיהיה תקופה בחיים של תנועת חיים לבדה בלא סדר ומשטר קבוע. כי אם לכל רוח היא פתוחה, לכל רגש היא מתעוררת. זה הגיל הילדות שלנו. והירות החיים היא יסוד גבורת החיים.
רב, אז נגיד ריטלין וכל הדברים האלה. כאילו זה מאוד מחבל. אבל זה דבר שהוא גם טוב.
נכון. הנה, המשפט הבא. והירות החיים היא יסוד גבורת החיים, אבל גבורה זו אומללה היא. יסוד חורבן העולם היא. אתם רואים את המורכבות? זה הירות החיים, זה יסוד גבורת החיים. אבל היא גם אומללה, והיא יסוד החורבן. אז תחליט, אז מה היא? השאלה איך אתה... זה עוצמות גדולות, זה אורות של תור, צריך להביא אותן בשלב מסוים לתוך סיכון. ואם אדם, איך היה לי חבר, הוא נרצח לפני שנה, הרב מיקי, מי שמכירה, מרק מיוטניאל, אז הוא נשק את הריטלין, היה לו כך כל בוקר ריטלין לפני שנה התחיל ללמוד, היה לו, הוא היה היפר-אקטיבי, ההיפראקטיביות הזאת זה היה הכוח שלו. הוא היה שובב כמו ילד, עשה מלא דברים, ניהל איזה שלוש ישיבות במקביל. כל הזמן פרויקטים, יזמות, הוא... זה החיוניות שלו. אבל הוא היה מנשק, בזכות זה הוא סיים במבחני רבנות. הוא היה לומד ככה, לוקח את זה בבוקר, מתרכז כל היום, מצליח ללמוד בלי זה, הוא לא מצליח ללמוד אף אחד של גמרא מסודרת. אז הריטלין זה טוב לו. אבל אם זה מחבא אותו, וכאילו, אז הוא צריך לשמור את האיזון הנכון. על כן באות הנשמות לתוך מסגר הסדר, לתוך עולם הבניין, לחצות בלחץ המשטר, מצטרפות בעבודה מסודרת, מתאמצות ומתחתבות יחד. כן, הנשמות באות בתוך המסגר של הסדר, באות לתוך העולם, אנחנו מתחילים לחנך אותם, זה כן, זה לא, עץ הדעת טוב ורע, עץ התורה, מותר, אסור, כשר, פסול, טהור, טמא, הגדרות, כל הזמן... הם מגדירים איפה הגבול עובר. וזה מכניס את הנשמות האלה לתוך סדר של עולם התיקון. והמעיין הנרפש והחזק, העומד ורועש, מצולות ים הקליפות והתור, אינו פוסק להעלות רפש מתחתיו, רפשה מתחתיתו. כל הזמן הוא מעלה. שלא תחשבו שאנחנו בגיל הילדות, עשינו בר מצווה, בגרנו מעכשיו, אנחנו ילדים טובים. זהו, תקופת הילדות עם כל התור ובואו שלה וכל השפיות שעשינו זה מאחורינו. מי שזה קרה לו בגיל 13, מי שזה קרה לו כשהוא חזר בתשובה, מי שזה קרה לו בשנת מדרשה, זהו, מעכשיו אני אדם מתוקן. כל מה שפעם רבתי עם אמא שלי ועם חברות שלי, שטויות וכל מיני דברים, כל האיסורים שעברתי זה הפעם. מעכשיו אני עולם התיקון. אין דבר כזה. מעכשיו בנית בית. זה כן שלב קריטי בתיקון האישיות שלנו, שאנחנו בונים בית. בונים בית זה גם חתונה, אבל זה גם שאדם בונה איזו יציבות בקדושה. זה שלב מאוד משמעותי בתיקון. לפני כן הוא תוהו ובוהו מהלך. בשלב מאוד משמעותי בתיקון, אנחנו בונים מייחל של קדושה. זה יכול להיות לשלב שאדם בוחר בתורה, לומד תורה, בוחר שזה הבית שלו, יש לו בית מדרש, זה הבית הרוחני שלו. על פי אמות המידה של הבית הזה הוא ינהל את חייו. זה לא שהוא קיבל את התוהו ובוהו הזה, כל החיים זה יצוף. אז בגיל 16 הוא לא יודע איפשהו שם בילדות, בנערות, צף לו יצר המין. ואחרי זה עוד יצרים צפים לו כל הזמן, ואחרי זה יש לו כוח שליטה והנהגה ועוד כל מיני יצרים צפים. ועוד כל מיני דברים, לפעמים בתוך הזוגיות, פתאום יצופו דווקא אחרי שבנית הבית, אז לתוכו מתחילים לצוף כוחות טוב, שאתה בכלל לא זכרת שיש לך. כן, איך סיפרה לי איזה מישהי מדרשה אחרת, שהיא התארסה עם איזה בחור מיילי, לפני הרבה שנים, והיא אמרה, עשיתי הרבה שטויות בנערותי, בתחום הזה של חברות. והדחקתי את זה, עשיתי תיקון, באתי למדרשה, נבניתי, עשיתי מלא תהליכים, ברוך השם. שבועיים לפני החתונה, פתאום יש לה הצפה של זיכרונות מפעם. היא אומרת, אני פתאום בלילה חולמת כל מיני דברים, צפים לי כל מיני מעשים שעשיתי, כל מיני קשרים שהיו לי. אני לא מבינה, אבל זה פוגע לי עכשיו בתקופה הכי משמעותית, הכי יפה בחיים שלי. אני קוראת את ברית עם בעלי, ועכשיו זה צף לי. אז בלי להסביר לה את כל המבנה, לכם אני אסביר את המבנה, היא הולכת לבנות עכשיו בית. אז מה שנמצא בקרקעית הבית, זה מה שאמרנו, ביוב, נכון? שלפניכם. עכשיו, לתוך הבית הזה, האישיות מרגישה, עד עכשיו היא עסקה בהדחקה. לפני שהיא בנתה את הבית, היא הדחיקה, הדחיקה, עמוק, 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 עמוק.
היא עבדה על זה במדרשה וכאלה, היא עבדה על עצמה.
היא עבדה על עצמה במדרשה, ואת כל הזיכרונות האלה, אמרה, זה רע, זה רע, זה לא טוב, זה רצונות לא טובים.
כאילו, הייתה צריכה לחוות אותם ממקום.
האנרגיות האלה ירדו למטה, היא לא יכלה להתמודד איתם. היא הייתה מציפה אותם בהתחלה, היא כל הזמן הייתה על הגבולות. מישהו שחוזר בתשובה, וכל הזמן האנרגיות הטוב שלו עדיין חיות בתוכו, הוא פעם בפעם, פעם בבית מדרש, זה לא טוב. כנס לבית מדרש, כך מהפעם, תדחיק. זה לא אתה, זה בן אדם אחר, זהות אחרת. זה לא נכון, זה הטוב עבור שלו. יום אחד, אחרי שהבית שלו ייבנה, האישיות תרגיש מספיק יציבה, וזה מה שאמרתי לה. אתה כנראה את מרגישה מספיק יציבה בקשר, כדי לאפשר לתת מודע, מי זה התת מודע? עולם הטוב. לאפשר לו עכשיו להציף דברים, ואת יודעת שתצריכי להתמודד איתם. ולאט לאט, תני לזה לאט לאט לעלות אחד אחד, זה מחשבה מחשבה, ולהגיד, זה לא שלי, זה תקופה אחרת בחיים, עשיתי אז טעויות, אני יכולה לדון את עצמי לקו זכות, כי לא הבנתי אז מה שאני מבינה היום, אבל אני קוראת את ברית עם מישהו שהוא אחר לגמרי, זה קשר אמיתי, שם זה היה דמיוני, לעשות איזו הבדלה בין הקשרים עכשיו, בין הקשר עכשיו לקשרים הקודמים, זה אנרגיות, ולפעמים גם יהיה אנרגיות, שאם תעשי להם את העבודה המתוקנת בצורה טובה, הם יועילו לבית שלך. יש שם טעויות שאת לומדת מהן. לא לחזור עליהן בקשר הזה עם בעלך.
זה, אני מנסה, אם נגיד תהליך כזה כמו שלי, כאילו יכול לעשות, כמו שנתת פה, אז זה טוב או שזה משהו שכאילו בהכרח בסוף יגיע בבנייה של הבית?
זה בהכרח יגיע בבנייה של הבית. והוא טוב, זה לא סותר, שתי שורות שאמרת, זה אותו דבר.
כאילו, כי אם בצד זה רק אומר שיש יציבות?
כשיש יציבות, הנפש מרגישה מספיק בטוחה כדי להציף דברים. זה לא מעיד על יציבות, לא.
אבל דווקא היא הדחקה את זה.
מה זה?
כי היא הדחקה את זה כל כך למטה.
היא הדחיקה בצורה טבעית כדי לבנות את הקשר שלה. אם כל מיני זה היה צף, היא כל מיני הייתה עושה השוואות, זה לא טוב.
כן, אבל אם היה הדחקה וזה היה צף, אז זה לא היה כזה, כאילו, טוב.
ברור, זה מה שאני אומר, אחרי ההדחקה, עכשיו. עכשיו הנפש מרגישה מספיק בטוחה, מספיק יציבה. היא מציפה דברים. אמרתי לה, עכשיו תעשי על זה תשובה. עכשיו תביני מה היה שם הטעויות. בהתחלה, אתן לכם דוגמה אחרת. הגיע בחור, אחרי בין הזמנים, אמר לי, הרב, אין לי שום יכולת עכשיו ללמוד. אחרי מה שעשיתי בין הזמנים, נפלתי, נכשלתי בדברים כל כך חמורים. אין שום סיכוי שאני עכשיו פותח ספר. פתחתי אותו פסקה באורות הקודש, שהרב אומר שלפעמים טוב לשכוח את כל ההבנות. לשכוח, לא עשית כלום. מה אתה זוכר שעשית? זה לא אתה, זה מישהו אחר היה. עזוב, לא היה. מה לא היה? אני, עזוב, לא היה. תדחיק. תדחיק, תשב ללמוד כל פעם שבא לך מחשבה כזאת. איך עשיתי את זה? אני רוצה לחזור את זה בתשובה. אל תחזור בתשובה. תתחיל ללמוד תורה. תדחיק, תשכח. כך אומר הרב, לפעמים טוב לשכוח את ההבנות ולא לחזור אליהם בתשובה, לדחוק. אחרי איזה חודשיים, ניגשתי אליו ואמרתי לו, עכשיו תחזור בתשובה על מה שהיה. עכשיו תעשה על זה וידוי, עכשיו תכתוב על זה יומן, מה, איך נפלת, למה נפלת, תבין איפה היו הטעויות ועכשיו תתקן. למה? כי הוא צריך לבנות לעצמו מחדש את היחד של הקדושה. ויהיה יציב, עכשיו תלך לאנרגיות האלה ותעלה אותם חזרה בתשובה. בסדר? זה תהליכים כאלה, לפעמים אנחנו צריכים, לפעמים חודשיים לא מספיק, לפעמים רק אחרי כמה שנים. שמעתי שאביתר בנאי אמר פעם, שהוא אחרי 8 שנים של תשובה, חזר לנגן. כי החוויה הזאת של ניגון הייתה אצלו קשורה מאוד לתוהו ובוהו, לעצבות, לייאוש, לשואו מול ציבור, כל מיני בעיות קליפתיות. הוא חזר בתשובה, הוא אמר, אני לא מנגן עכשיו, גם שולי רנדה אמר משהו דומה. לא מתעסק עם האנרגיות האלה עכשיו, כמה שנים. אחרי זה הנפש הרגישה מספיק יציבה בתוך הקדושה. נכון, ממש ככה. בסדר? בואו, אנחנו באמצע פסקה. מגיבורי כוח עושה דבר השם אשר אמר עולם חסד יבנה. עוצרים בעד השטף שלא ייגע. כן, כמו דוד המלך, הם עוצרים בעד השפע, בעד השטף. הקדוש ברוך הוא אמר עולם חסד יבנה. אתם זוכרות, לא יודע אם הזכרנו את זה, שהקדוש ברוך הוא אומר, רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת החסד. זה בדיוק הסיפור שאנחנו מדברים עליו. מה זה מידת הדין? דין זה טוטליות. זה טוטליות, זה בלי גבול, זה כל דבר עד הסוף, זה עולם התוהו. עולם חסד ייבנה. העולם נברא, זה הפוך ממה שחושבים. דין, תמיד אנחנו רגילים שזה צמצום. פה בציור הזה, דין זה טוטליות. וחסד זה הרמוניה. חסד זה, אחרת לתת לכל דבר את המקום שלו, באיזון נכון. וגיבורי כוח עושה דבר השם, אשר אמר עולם חסד ייבנה, עוצרים בעד השטף שלא ייגה, ומקבלים ממנו קילוחים קטנים, מעט מעט. אז הם לא מדחיקים את התוהו הזה עד הסוף, הם מקבלים קילוחים קטנים, ומחזירים לסדר, לטובה ולברכה. והם הם מקיימי העולם ובוניו, מחנה אלוהים זה.
אבל האידיאל זה מידת הדין, לא?
מה זה האידיאל?
האידיאל, כאילו השם, בעיקרון האידיאל זה שיהיה מידת הדין. הרחמים זה כי, החסד זה כי אנחנו לא מסוגלים להגיע.
אז מה זה מידת הדין? לגאול את כל העוצמות האלה, בצורה, בסוף, בצורה מלאה, הורד אותו עם כל העוצמות בתוך כלים מתוקנים. מידת הדין לא מתוקנת, היא טוב עבור. כן.
מה זה
בהירות
החיים,
יסוד
גבורת החיים?
העירניות הזאת של כוחות החיים, זה מה שיוצר את הגבורה שלהם, את העוצמה שלהם, את החיוניות.
גבורה זה לא צמצום דווקא?
בהקשר שלנו את רואה שהחסד זה להביא את העולם למקום מתוקן, והגבורה והדין זה העוצמה. בהקשר הפסקה הזאת, לפעמים זה משתנה. תראו רק נקרא עוד כמה שורות, לא נקרא עד הסוף. המעיין הנרפא של התאום הנשמתי מתפרץ ועולה. לפי אותו הערך שהיכולת לאבד את זרמה ולזקקה מגעת. יש כלל שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, מציף לו את התוהו ובוהו לפי היכולת שלך לתקן. אם צף לך איזה כוח מהתוהו, זה סימן לזה שיש לך יכולת לתקן אותו עכשיו. בגיל מסוים, אמרנו כשהפיתוח השכלי של האדם גדל, הוא מצליח להתבונן ולראות שיש אנשים מחוץ אליו ולהבין את הנפש שלהם, זה השלב שהוא כבר ראוי להתחתן. הוא לא תקוע רק בתוך עצמו, הוא יכול להביא נפש של זולת, זה בגיל 18. יחד עם זה צף גם יצר, שהוא יצר גדול, יצר קשה. דווקא כשהוא יש לו יכולת לאבד את הכוח הזה ולסדר אותו ולכוון אותו, אז גם הוא צף מהמעמקים. ככה העולם מסודר. חסד עדיון יש בעולם, שאין שטף התאומות עולה בלא מידה. כי אם, והכי אם הזה הוא מאוד חשוב, למי שרוצה בעצמו לפעפע ולחלחל את יצרדותיו בכוונת זדון. מי שרוצה לנבור בתוהו ובוהו שלו, היה לי חבר פעם בישיבה, ברמת גן היה שמרן אחד מאוד דומיננטי, שהיה פסיכולוג בעברו. מה זה היה פסיכולוג? הוא פסיכולוג. עדיין פסיכולוג, עדיין מטפל באנשים, אבל הוא היה אז, אחרי שנים שהוא עסק בטיפול, הוא הפך להיות רם בישיבה. והוא היה מזכיר הרבה פעמים תוך כדי שיעורים דברים פסיכולוגיה, זה היה כאילו נושא חביב עליו, ואותו תלמיד היה לו הרבה בעיות עם ההורים שלו. אז הוא ניגש אל אותו רב, הוא אמר, אתה יכול לעשות לי טיפול על ההורים שלי? אז הוא אמר לו, אצלו תחקור כזה מהיר, מה היחסים שלך איתם, סבבה, הולך טוב? הוא אמר לו, כן, אנחנו לא... אבל אני מרגיש שיש איזה דברים בעבר, ויש איזה דברים שהם... אז הוא אמר לו, עזוב, למה לך? אני אציף לך דברים, ואתה לא תדע איך להתמודד, עכשיו הכל בסדר. אז עכשיו תכבד אותם יותר, למה לך להציף דברים מהמעמקים? התלמיד לחץ, 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 היה לו נטייה כזאת, לעורר את התור. הרב עשה לו טיפול, וצפו שם דברים, חצי שנה הבן אדם, הוא גר סמוך לישיבה, הוא היה חוזר כל הזמן הביתה. חצי שנה הבן אדם לא דיבר עם ההורים. היה בבית ולא דיבר עם ההורים מילה אחת. ממה התוהו ובוהו שצף לו. אז זה טוב? לא תמיד זה טוב להציף את התוהו ובוהו, לא תמיד זה טוב להציף את כל הבעיות. לפעמים זה דורש המון חוכמה. אם משהו צף, תתמודד איתו. אבל להציף בכוונה, תיזהר מזה. כן, כל מיני אנשים שהם רוצים, נוטסים להודו, כדי לחוות את העולם באקסטרים, עד הסוף. יש בי כוחות כאלה, מה, אני לא אבטא אותם? בפסיכולוגיה של זה היום הם הרבה... יש לך כעס, אז תשחרר אותו. ממש לא. אם תשחרר אותו, לפעמים זה יצוף מעליך, יציף אותך ויטביע אותך. זה בדיוק המשחק של דוד המלך, תיזהר מזה. תגיד שם קדוש שזה ירד. לאט לאט תעלה את זה עד רמה שזה נתקן את העולם ולא מחריב את העולם. משחק מאוד עדין, אין בזה נוסחה. חד משמעית, אבל יש בזה התוויית כיוון. אבל הדרך הרגיל... אל תעורר, יש אנשים שאוהבים... כן, אוהבים ל... איך אמר פעם... שמעתי ויכוח בין הרב יהושע שפירא לפסיכולוגית מאוד נחשבת, שהיא עושה סדנאות, ובסדנאות היא מציפה לאנשים הרבה מאוד תוהו ובוהו. אז הוא אומר לה, זה חוסר אחריות. את דומה בעיניי לאדם שיש לו קופסה של נחשים במרתף, ואת פותחת אותם והם מציפים את כל הבית הנחשים, ועכשיו לך היא תאספי אותם. את פותחת כדי להרוג אותם, תארגי 5 ו-20 נחשים יסתובבו בבית. זה חסר אחריות. אז היא אמרה לו, כן, אתה מתכוון כשזה נמצא במרתף. רוב מי שמגיע אליי זה אנשים שהקופסה הזאת נמצאת להם באמצע הסלון. אז אני לא יודע להגיד את ה... אתם רואים שאין פה נוסחה קבועה. ויש פה סכנה ויש פה, איזה זהירות מלהציף דברים יותר מדי, אבל כשזה במינון נכון, זה מה שמלכלך, ישן לחלוחית וחיות את המציאות. הכלל הוא שלא פותחים מכסה מנוע של רכב נוסע. הרכב נוסע, הכל בסדר.
אה, זה לא להיפך? כאילו, הכל הם אמרת
קצת הפוך. שמה?
שאם הכל טוב,
אז כל הזמן מתקן. זה הזמן שצפים לפעמים דברים לבד. זה לא הכל טוב הכוונה, כשבנית מקום יציב בנפש. יצופו לבד דברים, את לא מעוררת. הכלל שאנחנו לא מעוררים. אבל פתאום צף לך איזה כוח חיים חדש, תבררי אותו. אבל לא לנבור, לא לגרד שם. יש לך פצע, תטפלי בו. אבל אל תקלפי גלדים כדי לעשות צלקות.
בסדר? אני לא מתנגד כזה אם יש כל מה צריך לבדוק
ומה אני... את מדברת על תיקון, לבדוק מה אני ואיך אני מתקן את עצמי. גם זה צריך לעשות במידה נכונה, לא יותר מדי למוח את האישיות. אבל אני מדבר לא על זה, אני מדבר על אנשים שיש להם, אולי לא פגשתם, אולי אתם באמת די מתוקנות, אבל אני יצא לי לפגוש כמה אנשים שיש להם עניין להציף את התור ובואו שלהם. לשעמם אותם בחיים. מה שאתן להם את ה... עכשיו אני... עוד מעט אני הולך לחתונה, לא היום, אבל השבוע אני הולך לחתונה, שסיפר לי החתן, הקלה שמה היא אדם מאוד 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 אנרגטי, ומאוד רגשן. וכשקצת, זה קצת אין להם מה לדבר, או קצת משעמם להם, היא מפוצצת את זה עם איזה מריבה. ויש אנשים כאלה, זה עוד הדין, יש כאלה שאוהבים את האקסטרים הזה, לחוות את החיים בעוצמה, ולחוות את התוהו ובוהו שלהם בעוצמה, להביא את עצמם עד הגבול, ולחוות את הגבול הזה. זה מסוכן. זה לא חידוש שזה מסוכן, אבל מה שאנחנו יודעים שזה אנרגיות שהם, כשהם הביאו בתוך מינון נכון, זה יתקן את העולם. צריך להיזהר מההצפה שלהם. בואו נסיים, אני חייב לרוץ למנחה. אבל הדרך הרגיל הוא גש התאום לפי האפשרות של העיבוד. אנחנו לא נותנים לתאום לגעוש, אלא רק להעלות אותו, אבל תראו את המילה פה של הרב. הדרך הרגיל הוא גש התאום לפי האפשרות של העיבוד. צריך איזה גש. זה לא רק איזה טפטוף עדין כזה, ואני פוגש עוד איזה כוח שלי. החיוניות הזאת, השובבות הזאת היא טובה. המקום הזה, שובב זה לא מילה כל כך נחמדה במקורות, נכון? שובו בנים שובבים. שובב זה חוטא. אבל נפשי שובב ינחני מעגלי צדק למען שמו. שאנחנו מתעסקים מהאנרגיות הזאת של השובבות כחלק מתיקון העולם. זאת היא עבודת העולם נתונה על שכם הצדיקים, והם לא יוכלו להיפטר ממנה עם כל הכבדות שבה. המשך הפסקה מדבר על צדיקים גדולים, שלא נדבר על זה. אבל אני מקווה שזה נתן איזשהו מבנה. פעם הבאה נרד יותר לפרטים, אנחנו לא נספיק את הנושא של הצימאון אל חי וכל הסוגיה של... אלא אם כן תוותרו על ההמשך של לימוד של הספירות ועל התורת אדמו"ר מפסצנה, לא מוותרו. אז אנחנו, הספירות אתם מוותרות כדי אפשר ללמוד ב...
כן, כן, כן.
זה הכי חשוב.